Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
עמית, אנחנו רוצים, מה נשמע? אבישי גרינצייג, מה קורה?
בסדר, הפועל תל אביב יורדת ליגה.
למה אתה מתחיל איתי ככה?
לא, אני מתחיל, זה יהיה באמצע וזה יהיה גם בסוף.
א', זה עדיף מההטרלות של הסף שלא נמצא כאן באולפן.
זה נכון.
שאותם אני צריך לעשות על בלם ביפים, לפחות על זה אני לא צריך לעשות ביפים. אז אני אגיד, טוב, רק אני אגיד... תכף אני אגיד את זה, אני אפתח באיזשהו דיסקליימר על העניין. עדי, מה העניינים?
היי, מה העניינים?
מה קורה? הבאת מספרים באמתחתך?
כן.
מספרים טובים,
מספרים טובים, מספרים יפים. ככה זה עובד.
כן. פעם שאלו את, כאילו, בבחירות 2016.
כדאי שתציין, עדי גבע, אתה יודע.
עדי גבע, אמרתי, מה אמרתי? לא אמרתי רק...
מה עדי, אבל זה כולם
יחד. אנחנו כאן פמיליאריים.
בלי השם משפחה.
עדי גבע. יאקי דיין, מה העניינים?
בסדר גמור, אני in this happy note, מה שנקרא, אני לא כמו אבישי, אני פה לא מוריד אותך ליגה ישר. אני פה נותן לך סיכוי.
שנייה, רגע. אחד לעדי, יש את המספרים, כן? אז במוצאי בחירות 2016...
הוא מחליף נושא, ראית את זה?
לא, לא, רגע, אני... אוקיי, לגבי הפועל, בואו אני אגיד לכם את הדבר הבא, כן? לא נעים, לא נעים, כשהמדינה במצב כמו שהיא, והעולם במצב כמו שהוא, להיות עם ראש באדמה, ובאמת, כאילו, כל אחד עם הסונות, אבל להיות עם ראש באדמה בגלל קבוצת כדורגל, זה כאילו...
מה, גייסת את כל המצב הגיאופוליטי במזרח התיכון, לטובת העניין הזה של הפועל תל אביב?
ההפך, אני רק, אני מכחיך את עצמי, אני מכחיך את עצמי, אני מוריד לעצמי, כן?
שמע, כדי להכחיך את עצמך, אתה יודע, לא צריך...
אבל זה ממש שאני מבואס. אני ממש מבואס, אני ממש מבואס, יושב עליי, זה כמו איזה...
אולי יום אחד מישהו יכתוב, יכתוב על זה שיר, על האוהדים של הפועל תל אביב ומה קורה.
כן, תשמע, anyway. אתם לא רוצים שאני אגיד לכם כאילו מה הגג שרוצה לספר לכם בחירות 2016?
כן, כן, אני ממש רוצה.
דיוויד אקסלרוד היה באולפן CNN, היועץ של אובמה, ופתאום גונלים שטראמפ ניצח. אז אומרים לו, דיוויד, מה אתן, כאילו, הם כולם היו בשוק. אמר... כאילו, שואלים אותו, איפה טעינו? אז הוא אומר משום דבר, רק במספרים. אז כן.
אתה יודע שאותו דיוויד אקסלרוד,
כן.
עכשיו מאיץ בביידן לא לרוץ לבחירות. הוא ניסה לעשות את כל הקמפיינים האפשריים, רק שביידן לא ירוץ.
למה?
כי הוא חושב שביידן יפסיד את הבחירות.
אני חושב שאיתך דיברתי, אני חושב, אתמול, על איך, איך, הוא, איך הוא יעמוד בעימות של שעה וחצי בעמידה. אנחנו רואים שאתה יודע, זאת אומרת, זה עמידה, שעה
זה
וחצי.
זה אחת השאלות הכי מעניינות שיש היום בארצות הברית, האם יהיה דיבייט נשיאותי?
עכשיו, בדרך כלל זה שלושה דיבייטים
נכון,
נשיאותיים.
נכון, נכון, נכון. אז א', האם בכלל יהיה דיבייט? ואם כן יהיה דיבייט, אז המועמד השלישי, רוברט קנדי, אומר, רגע, אני גם רוצה, המספרים שלי, אפרופו מספרים, המספרים שלי מצדיקים שאני גם אהיה בעימות נשיאותי. זה השאלות שהכי מעסיקות את התקשורת עכשיו לגבי
הבעיה, אני חייב לשאול אותך, שהאם הציבור האמריקאי הדמוקרטי נחשף לכמות פדיחות של ביידן, או שזה נמצא במחוזות הרפובליקנים, התקשורת ה...
אני חושב שהשאלה צריכה להיות יותר עמוקה. איך אומה, שהיא הדמוקרטיה החזקה ביותר בעולם, אלה שני המועמדים שהיא מציבה בפניה.
לכן אני כבר הלכתי לשאלה הבאה, האם יכול להיות שפשוט הציבור של ביידן לא נחשף לזה ברמה...
אני יכול לענות בשם הציבור של ביידן?
כן.
הציבור של ביידן נחשף, הוא אומר, זה עדיין עדיף על האלטרנטיבה.
לא, אבל, לא, אבל זה לא היה חייב להיות ככה.
נכונה, וזו שאלה שהיא נוגעת לתקשורת אגב, והיא גם לכונה אם אנחנו נדבר על האוניברסיטאות, גם לגבי
נדבר,
התקשורת.
נדבר, נדבר.
כי מה שקורה, זה באמת השאלה איפה אתה, מה, במה אתה צופה. סביר להניח שאם אתה צופה ב-MSNBC, החדשות שתראה על ביידן הן כל כך שונות מפוקס, שהרבה פדיחות...
אבל זה הרבה זמן, זה הרבה זמן, כאילו הקטע, לא הזה של הקטע הזה של החלוקה בין רשתות הליברליות לפוקס, עכשיו זה גם יותר, יש שם את כל הרשתות הבנות האלה של, כאילו, אתה יודע...
ועדיין תראה מה האמריקאים...
הימין שמימין לימין יש שם כבר איזה, כן?
ותראה מה האמריקאים עשו, כי הם הבינו שטיק טוק היא בעצם...
כן, זה חזק.
הדבר... החזק ביותר שיש היום בציבור האמריקאי, בכלל בעולם, והם פשוט, לכאורה, הוציאו את טיק טוק מחוץ לחוק. כי הם אמרו, אם אמריקאי לא רוכש את טיק טוק, זאת אומרת, משנה את כל האלגוריתם, סוגרים את טיק טוק בארצות הברית.
רק שאלה, מכיוון שעדי כאן לא אוהבת לדבר ללא מספרים, כן, אין לך טיק טוק?
לא. אין לך טיק טוק? לא.
אז איך את סוקרת...
תדברי רק למיקרופון, עדי, אל תהיי כאן בתפקיד אסף.
איך את סוקרת את הצעירים בגיל 18 עד 29?
בפאנל.
רגע, נדב, למה אתה לא עוקב אחריי בטיקטוק?
אין לי, אני גם לא בטיקטוק.
בבקשה.
איך אתה שגם נהיה בטיקטוק?
אתה רואה, יופי.
בוא, אז שוב, אתם קבוצה של בומרים.
לא, לא, אני לא מוכן להיות בטיקטוק, מהטעמים שארצות הברית מחרימה את טיקטוק. איפה יש יותר משתנים? בבחירות נסיעותיות בארצות הברית שצריכות לשקלל 50 מדינות פר מדינה לפי זה, או בבחירות מנדטים שבהם כל 2,000 קולות מורידים 4 מנדטים ומשנים את כל התמונה. איפה יש יותר משתנים?
תשמע, מאחר שאני במקצועים מתעסקת רק בבחירות מקומי, של ישראל, שזה
הבנתי.
יחסית לארצות הברית מקומי, אז...
לא, אבל למה מה שנדב אומר שיש לאן לשאוף.
כן.
יום אחד את ארצות הברית.
יכול לסדר.
מישהו רוצה, אתם רוצים לעשות, לפני שאנחנו מתחילים, כמו שעושים בבית ספר, אחרי שחוזרים מהחופשה, כל אחד מספר איך היה פסח, מה הוא עשה.
שמה, הצלחתי לא לאכול יותר מדי מצות.
אני, זה היה הפסח הראשון שלי, אני חושב אי פעם, שלא אכלתי פעם אחת מצה עם שוקולד, לא כולל ביסים פה ושם מהילדים. אוקיי. אבל מצה שהוקדשה לעצמי, לא היה כזה דבר.
זו הייתה מחווה. לאסף שנמצא מעבר לים.
נכון.
אוהבים אותך, תחזור בריא ושלם.
דעתי בשלב הזה הוא כבר, כאילו כשהפרק באוויר הוא כבר כאן.
אבל לא בטוח שבריא ושלם.
נכון, אפשר לדעת.
ברוך השם היה בסדר, לקחתי חופש, ושרדתי כדי לספר.
יצאת לאיזה אתר או משהו?
זהו, דווקא היה קשה לצאת, כי היה רותח. נכון. אבל שחקתי הרבה עם הילדים Lost Cities, שמי שלא מכיר, אני מאיץ. במאזיננו לקנות את המשחק הקופסה הזה, משחק מצוין.
אני לא מכיר.
תקנה.
יש עוד משחקי קופסה? זה קיים?
יש פאזלים נגיד, זה...
קודם כל, אתה יודע...
שאנו משחקים יניב.
הילדים שלי משחקים קטן, אני לא הבנתי מה זה.
אוקיי.
אבל...
מה אצלך משחקים?
שתהיה גדול תביא.
לא משחקים.
לא, פוקר.
פוקר, בסדר, אוקיי.
זה הוא קיבל מזוודה.
לדעתי פוקר לסטטיסטיקאים, למשפחה של סטטיסטיקאים, זה יכול להיות משתלם.
מה הסיכויים?
כן.
טוב.
אז שהוא ינצח, להשמיד את ה...
זה כמו ב...
לצנזר את הפודקאסט.
זה כמו בדסטין הופמן בקזינו, בריינמן.
נכון, סופרים.
שוברים את השיטה.
לגמרי.
טוב, רוצים שאני אגיד לכם על מה אנחנו הולכים לדבר?
בוודאי.
אני אקטן, קודם כל טיזר, שבתוך הסקר של עדי ומכון מדגם לפודקאסט, יש שאלה אחת שבעיניי כותרת גדולה. וכותרת גדולה באמת, אז אני כבר מאזינים מציע לכם לחדד אוזניים. אבל אלה הנושאים, אז נדבר על המלחמה, ובעצם אני חושב שיש לנו בעיה, כי אנחנו מקליטים, ויש סיכוי יותר מסביר שתשובת חמאס תגיע עד שהפרק יעלה לאוויר. אז אנחנו צריכים להיות כאן לשמור, למרות שכנראה זה תהיה תשובה שלילית, כן, אבל אוקיי. אז זה הנושא הראשון. הנושא השני זה באמת הטרפת שקורית באמריקה בקמפוסים. האם האזנתם לפרק עם דן סינור?
אוי, נו, זו שאלה מעליבה. בסדר? כי אני מתקשה להאמין...
שיש מישהו שלא הקשיב.
בהחלט. למרות שאני, האמת שאני אשמח מאוד, אני אשמח
הזנת?
לשמוע...
הזנת? רגע,
שאתה תמצית מנהלים.
לא, לא, אני מאוד אשמח לשמוע מה התובנה של יאקי מהפרק הזה.
אתה מסתלבט כאילו?
לא, מה פתאום?
אוקיי, מה התובנה שלך מהפרק הזה? דן סינור, תדע לך, הוא אחד מהקולות הכי משמעותיים היום באמריקה. זאת אומרת, אתה יודע, לא, אין איזה מדד, כן?
מאוד,
יש לו פודקאסט חזק מאוד.
הוא נדב האמריקאי.
אופה, כן.
הוא נדב האמריקאי.
אבל אבסולוטית יש לו קצת יותר מאזינים,
אני חושש. תראה, קודם כל אני אתחיל בזה שאני מאוד מעריך את דן סינור. הוא גם קול סופר פרו-ישראלי, הוא מאוד רפובליקני בדעותיו, ומאוד, הייתי אומר, ימין שמרן.
רפובליקאי אבל של פעם.
רפובליקאי של פעם, נכון.
של פעם זה 2015.
רומני, מיט רומני.
לא טראמפיסט, נכון. נכון. תובנות שטוב שיש עדיין יהודים כמו דן סינור בארצות הברית, שמלמדים סנגוריה שוב ושוב לגבי ישראל, כי זה לא מובן מאליו, בטח לא בתקופה הזאת.
אוקיי. אחר כך אנחנו נדבר, נקיים את השיחה הפוליטית עם הרבה מספרים של עדי, בסקר שהיה בערוץ 12.
מלא המשתנים בישראל, אבל... מלא משתנים.
אני רואה שאת, לדעתי, את עדיין מגלגלת, אני רואה את המוח שלך מתגלגל מאז ששאלתי אותך את השאלה איפה יש יותר משתנים, לדעתי, את מנסה לפצח את זה כרגע.
אני אחזור אליך מחר,
לעשות כאן אתגר סטטיסטי, כן.
רגע, נדב,
עם תשובות החמאס.
נדב, אני חייב לספר פה סיפור.
כן.
לפני הרבה שנים, הזמנתי סקר, לא נציין מה היה העניין, לפני הרבה שנים.
רצית להתמודד?
לא, 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 ממש לא, ממש לא. לא, לא, ממש ממש לא.
מטה, לא, אצלו זה מועצה אזורית מטה משהו, לא?
מרחבים.
אוקיי.
והיה משהו קטע מעניין, שהסוקר, כיוון שהיה לו אינטרס שם, הוא פשוט, הוא ניסה להכריח אותי איך לשאול את השאלה. שזה פשוט היה מדהים.
זה בטוח לא אצלנו.
שמע, פעם שמעתי את נשיא מכון ויצמן אבישי, אומר את הדבר, שאחד הדברים שהם מאוד השפיעו, הוא אמר שכשהוא הלך לבית ספר, והוא היה חוזר, אביו, אף פעם לא שאל אותו מה למדת היום. הוא תמיד שאל אותו מה שאלת היום. וזה אומר שתמיד השאלה היא הרבה יותר חשובה מהתשובה.
והשאלה האם, וזה אני מצטרך, אני שואל פה שאלה, האם אנחנו כצופי המתגם, נראה את השאלה האמיתית ששאלו את ה...
תמיד רואים את השאלה האמיתית.
את הניסוח המדויק?
כן, גם אנחנו מקריאים פה.
אפילו אני אגיד לך בוויכוח של מאחורי הקלעים, שלגבי אותה שאלה, שאמרתי שהיא הולכת לייצר כאן כותרת בעיניי, אז אנחנו הולכים לעשות גם שאלת השוואה לפעם הקודמת ששאלנו, אבל הניסוח הוא לא בול אותו ניסוח, אז עדי עשתה לי פרצוף.
אז אמרתי לו, אי אפשר להשוות בדיוק, אני אפשר להקריא עוד פעם
את השאלה. אבל אני אמרתי לה שאני מאשר.
כי אני אומר, גבי, אני אומר, נניח סקרים על עסקאות חטופים, נניח, שאתה מסתכל, היה סקר אצלנו, בכאן 11, ביום שלישי, שלכאורה סקר בסדר גמור, אבל זה לא העסקה האמיתית.
טוב, אתה עושה לי כאן זה, אני עוד דקה, יש לי בדיוק סקר גם כן
שלך. לא, אני... כל אתה לא מבקר את הסקרים של חדשות 12.
לא, אני לא ביקרתי גם את הסקר של חדשות כאן 11. אני אומר שכשהשאלה היא מורכבת, בסדר? אז איך אתה שואל את זה?
טוב, אנחנו נתייחס להכל, ובאמת תהיות חשובות, תהיות חשובות, ולבסוף אנחנו הולכים, כן, באמת, אני רוצה לשבח אותך לתהייה, ואני רוצה להגיד לכם שהנושא האחרון, יאקי, מה קורה, למה אתה בשקט, מה, איפה נעלמת לי?
אתה אומר 20 שניות
כבר דיברתי. אתה חייב להיות כאן יותר אגרסיבי, כן. והנושא האחרון יהיה לקראת החגים הלאומיים, איך אנחנו חושבים צריך להעביר את הימים המאוד רגישים האלה בשנה המאוד רגישה הזאת. אז זהו, מתחילים. זהו פרק 189, מהדורת המוסף, מיד לאחר הפסח. עדי, בואי נתחיל בלי יותר מדי הקדמות בשאלות שאנחנו ביקשנו ממך לעשות, לבדוק לנו, לפודקאסט. ואנחנו, שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו לא לגמרי יודעים איפה אנחנו ניצבים כרגע מבחינת מצב הדברים, אבל אנחנו ככה יותר ספקנים, בוא נאמר את זה ככה. אז בואי, דבר ראשון, נדבר על השאלה שנוגעת לאפשרויות השונות שעומדות כרגע על הפרק. שוט.
אתה מדבר איתי על השאלה הראשונה?
כן, על השאלה הזאת.
אוקיי. אז שאלנו שאלה כמו שהיא.
כן, זה בין אבישי, תחדד אוזניים, כן.
מהי האפשרות המועדפת עליך? המועדפת זה קצת ניסוח מוזר,
אני אקריא את כל האפשרויות ואת תקני את המספרים. אז שלשנו שלוש אפשרויות. עסקת חטופים כוללת, הכרוכה בהפסקת המלחמה, שזה, כולם מכחישים את זה כרגע, זאת אומרת, אומרים שזה, לא על זה מדברים.
כלומר, בוא נסביר רק
כל החטופים,
כל החטופים,
וזהו, והפסקת המלחמה. אוקיי, כאילו מה שסינואר דורא. עסקת חטופים מוגבלת, שזה כאילו מה שמדברים כרגע, שכרוכה בהפסקת אש זמנית, ומיד אחריה להמשיך את הלחימה.
יפה, אז אין באמת הצעה כזו, אוקיי?
למה? זה מה מדברים כרגע.
זה לא באמת...
לרגע, רגע. והאפשרות השלישית, מבצע מיידי ברפיח, גם אם זה מנוגד לעמדת ארצות הברית. בואי רגע ניכנס למספרים במדגם הכללי.
אז במדגם הכללי, 34%, אנחנו מתחיל מהיהודים או
מהכללי, מהכללי.
אז 37% אומרים שהם רוצים עסקת חטופים כוללת הכרוכה בהפסקת הלחימה. עכשיו, למה אני שואלת אותו אם אנחנו מדברים על המגזר היהודי או לא? כי אנחנו מדברים על הכללי שזה כולל המגזר הערבי, החברה הערבית.
אז במגזר הכללי, 37%
אומרים עסקת חטופים כוללת
כל החטופים הכרוכה בהפסקת הלחימה.
בדיוק, הפסקת הלחימה. כאשר אצל היהודים זה 28%.
אז זה הפער
ויש
הגדול.
ויש לו פה פער משמעותי.
כן.
אגב, אני אעשה רק ספוילר קטן למה שנדבר בהמשך, אם אנחנו, למי ששם לב, הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עברה את אחוז החסימה.
כן, אחרי הרבה זמן שהיא לא עברה.
כן, אז הנתונים שאנחנו רואים פה, שזה מבחינתך איזושהי כותרת, לדעתי זה מתכתב.
לא, אל תעשי איזושהי כותרת, כותרת ענקית, תרימי.
לא, 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 לא
הכותרת. זה לא הכותרת, לא זה.
לא, סליחה.
אני אעיר אותך, אני אעיר אותך כשנגיע לשם.
תכף אנחנו נגיע לשאלה.
לא זה, לא זה.
כשנדב קורא לכותרת, מבחינתי, זו אחת הסיבות שבצלאל עובר את אחוז החסימה.
אבל תכף נגיע לזה, אוקיי.
אז מבחינת...
אז אוקיי, אז אמרנו בציבור הכללי 37%, אבל בציבור היהודי רק 28%.
לעסקה חטופים מוגבלת, הכרוכה בהפסקת אש זמנית, ומיד אחרי המשך הלחימה, זו האפשרות המועדפת על ידי במגזר היהודי, בחברה היהודית, 34%. בכללי זה 30%.
אוקיי.
מבצע מיידי ברפיח, גם אם הדבר מנוגד לעמדת ארצות הברית, בכלל המדגם 25%, לעומת היהודים 31%.
זאת אומרת, יש בציבור היהודי, כן? ללא ערבים. בשבעה אחוז
כמובן,
זאת אומרת, בציבור הערבי ללא ערבים, יש אנשים שאומרים, עסקת חטופים כוללת, כולל הפסקת המלחמה, יש יותר יהודים שתומכים בזה, מאשר במבצע מיידי ברפיח.
לא.
למה? אמרת 28 מול 20 ו...
31%.
אוקיי, אז ראיתי את ה-24 של הכללי.
לא, זה בדיוק, זה החברה הערבית.
אוקיי, זאת אומרת, זה הכי נמוך בחברה היהודית, הפסקת המלחמה.
כן, כמובן שאם אתה נכנס לימין ולמרכז-שמאל, אז כמובן שבמרכז-שמאל כולם בעד עסקת, לא כולם, זה לא נכון, אני סטטיסטיקאי, אסור להתבטא ככה.
כן, רוב משמעותי.
כן, רוב 64% בעד עסקת החטופים, הכוללת הפסקה בלחימה, ומבצע מיידי ברפיח מקבל רק 3% שמנוגד לארצות הברית.
במרכז שמאל.
לעומת הימין, שאומר 40% להיכנס לרפיח, גם אם זה מנוגד לארצות הברית, לעומת 17% שאומרים,
טוב.
עסקת חטופים כוללת.
מר גינצי, כן.
אז יש לי ביקורת רבה, עדי, אני מבקש את סליחתך על הסקר, כי הוא...
תפנה את הביקורת אליי.
אתה ניסחת?
אנחנו עשינו את זה ביחד.
יפה.
זה תוצאה משותף.
בסדר, אז אני אבקר את השרלטנות, את נדב.
כן.
קודם כל, קבעת שעכשיו אתה כבר נכנס לשרלטנות.
מבינה, זה... אחרי זה הוא מסתבך בבתי משפט, פעם אחר פעם.
בן אדם היה כתב פוליטי, הלך להיות...
מה הבעיה?
עבד נרצע של אלי ההון, בסדר? מה הבעיה? הבעיה שלא יצאת לי גם.
ודן סינור הישראלי.
זה נכון.
נו.
סליחה.
מה הבעיה?
מה הבעיה? כי מאוד מאוד מגמתי, מכמעט כל כיוון. קודם כל, אתה אומר, כניסה לרפיח, אתה מוסיף בניגוד ל...
שמעת מה בלינקן אמר היום?
בסדר, השאלה אם...
אז זה המצב.
לא,
זה בניגוד לדעת ארצות הברית. כן, מה הבעיה הבאה? כן.
לא, רגע, רגע, למה אתה לא מכניס, נניח, לגבי העסקה כוללת...
יקי תענה לדוקטור.
רגע, עסקה כוללת, בניגוד לעמדת ראש המוסד, שנייה, אני אומר, למה אתה לא מוסיף פרטים על שחרור אלפי מחבלים, כולל מאות רבות של מחבלים עם דם על הידיים?
גם העסקה מוגבלת שמדברים עליה כרגע, כוללת איזשהם התניות לגבי המשך המסע ומתן, עד לעסקה כוללת
בעסקה מלחמה. רגע, ולמה אתה לא מוסיף גם נסיגה...
יקי,
שנייה, אני אומר, נסיגה בכלל מציר נצרים, ועוד ועוד דברים שאתה לא מציג.
באופן כללי, אתה לא יכול בסקרים להציג את כל האופציות שעומדות. אתה מדבר על
לא הדעות הרווחות. לא, מה העסקה? לא, מה העסקה? העסקה היא לא רק...
אתה לא יכול להיכנס לא, לכל הדיטייס בפרטים. יש עמדה, ארצות הברית מתנגדת לכניסה לרפיח. אתה אומר, למה אז אתם לא אומרים שזה מתנגד וכל אחד...
לא, לא, אני אומר...
יאקי, רגע, יאקי.
הנה, יש לי תנדף פה ש... תראה, אם נדבר על המציאות רגע...
שאתה מנטוס?
מעבר לסקרים.
לא יודעת, מה...
תביא מנטוס, תחמדי, מה?
אז אם נדבר על המציאות רגע מעבר לסקרים, אז בתכלס, כשאנחנו מסתכלים על זה עכשיו, יש כרגע על השולחן שתי אופציות. אופציה אחת זה עסקת חטופים, וזה עסקת חטופים מדורגת, והאופציה השנייה שאם היא לא קורית, אז יש כניסה לרפיח. ולפי נתניהו יש אופציה שלישית, שגם תהיה עסקת חטופים וגם כניסה לרפיח, שבזה אני מטיל ספק רב. אבל בסופו של דבר, כשבלינקן נמצא עכשיו פה בארץ, יש מבחינתו שני תרחישים. יש את התרחיש האופטימי ואת התרחיש הפסימי. התרחיש האופטימי אומר כזה דבר, עכשיו נכנסים לעסקת חטופים, נכון, שלב ראשון שמדבר על 33, משהו כזה, מספר מסוים שיוביל להפסקת אש זמנית, שמבחינת האמריקאים היא אמורה להוליד את הפסקת האש הממושכת יותר, שאמורה, זה אנחנו ברוח פסח, דאכלה דשונרה, שאמורה להוליד מבחינת האמריקאים את הכניסה של מדינות ערב המתונות.
שאמור לייצר את העסקה עם סעודיה.
בדיוק, שאמור לייצר את העסקה עם סעודיה. זה התרחיש האמריקאים, החלום הרטוב האמריקאי שקיים פה, שבלינקן מנסה לממש אותו. עכשיו, ברור לאמריקאים, ולכן הם שמים עכשיו כל כך הרבה לחץ, אגב, לא רק על החמאס, הם שמים המון לחץ גם על ישראל, גם על המצרים, גם על הקטרים.
אני חושב שדרך אגב לגבי האמריקאים, בגדול, אחרי תקופה שהם היו מאוד קשים איתנו ברמה הציבורית, הם חזרו כאילו להיות יותר נדיבים איתנו בהצהרות הפומביות.
מאוד, אתה צודק. זה חידוד מאוד חשוב, כי זה בהצהרות הפומביות, אבל בסופו של דבר, מה האמריקאים חוששים? הם כן חוששים כשהם מסתכלים על הרכב הממשלה הישראלית, אין להם אמון. זאת אומרת, גם אם הולכים לאיזושהי עסקה, הם מפחדים שברגע האחרון, נתניהו ייקח יוטרן, ויגיד, אין עסקה מבחינתם, ולכן, בלינקן פה, אחת הסיבות העיקריות שהוא פה, כדי לממש, או כדי לחשק את נתניהו, שלא יברח מהעסקה הזאת שהאמריקאים רוצים לראות. שוב, הכל במידה כמובן, שחמאס אומרת כן לעסקה הזאת.
זאת אומרת, המחמאות הללו הם לא באמת איזה ג'נטלמניות כלפי ישראל, אלא כדי לקבע שישראל הסכימה כבר לעסקה.
יש חוסר אמון, נכון, יש חוסר אמון בממשל האמריקאי הזה, לגבי הממשלה הזאת, שאומר כזה דבר, שגם אם הלכנו כבר לאיזושהי הצעה שהיא מוסכמת על ישראל, וכמו שבלינקן...
נתניהו יכול לעשות יותר.
נכון.
טוב.
נתניהו יכול לעשות יותר.
עוד שאלה, ושאלה אחריה, זאת השאלה שאני חושב שזה, אז רק אני מכין אותך, אבישי. עדי, כן, לגבי...
במידה שתושג בזמן הקרוב עסקת חטופים, הכרוכה בהפסקת אש של מספר שבועות, האם לדעתך אפשרי או לא אפשרי שישראל תחדש את הלחימה? אז 63% אמרו אפשרי, לעומת 25% שאמרו שלא אפשרי.
שזה משהו שיחזב את האמריקאים לשמוע.
אבל אני אגיד לך מה...
מבחינת היהודים, אגב, 67% לעומת 22% שאומרים לא אפשרי,
כי עדי, כי יש להם בראש את עסקת החטופים הראשונה, והם ראו בעצם אחרי עסקת החטופים הראשונה.
שחזרנו
לי לכם.
אבל אני חייבת להגיד לך, וזה מה שאמרתי לנדב, הרי לא כל הסקרים שאנחנו עושים מתפרסמים, ולאורך הזמן אנחנו עושים הרבה סקרים, וכן הייתה ירידה במרכאות, נקרא לזה אופטימיות, תלוי במה כל אחד רוצה, אבל כן הייתה ירידה ב, 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 באמונה שאפשר לחזור ולהילחם.
ואני אגיד לך
כן
למה.
כן הייתה ירידה. ובטח בימין, 66% בימין שחושבים שזה אפשרי אחרי עסקת חטופים, זה משהו שלא היה.
כי הציבור...
לא היינו במספרים האלה.
אבל מה הציבור מבין בעצם? הציבור מבין שיש כאן איזה תוכנית, איזה מאסטר פלן אמריקאי, שאומר שהם, זה תוכנית היציאה האמריקאית. זה האקזיט סטרטג'י של האמריקאים. הם מבינים שאם הולכים על התוכנית, גם על הפעימה הראשונה, המטרה האמריקאית היא תהיה לחשק את כולם, כי הם עכשיו נחושים לצאת מהמלחמה הזאת. ומבחינתם, זו תוכנית היציאה. וכשאני מסתכל על פלן בי, מבחינת האמריקאים, אין פלן בי מבחינת האמריקאים, זה או עסקת חטופים או שהם מבינים, ולכן הם בלחץ כזה גדול, כי אנחנו מקרבים לבחירות בארצות הברית, שהם מבינים שזה כניסה לרפיח.
החלון נסגר בחודש גג, חודש וחצי, חודשיים הקרובים, כאילו סיימת את יוני, די, זה כבר נגמר.
ותראה, למרות שאנחנו מקליטים, היום הגארדיאן מפרסם את זה שלסעודים יש בעצם פלן בי, שהם באים ומדברים עם האמריקאים, ואומרים, אוקיי, אז אם ישראל לא איתנו, אנחנו הסכמנו, בדיוק נעשה את זה בלי ישראל, הסכמנו על מלא דברים פה, גם על הסכם הגנה,
שאז פספסנו הזדמנות היסטורית.
אבל לא, נדב, זה חלומות בסעודיה, באספמיה.
כי זה לא יעבור בקונגרס.
לא יעבור בקונגרס. אין, בלי ישראל לא עובר שום דבר בקונגרס.
אבישי גרינצייג, הדאוזנך. לפני חודשיים...
אני רק במשפט אחד, לפני שאתה זה, אני רק שיאמר פה לפרוטוקול, שתשובה לא קיבלתי על הניסוח הסקר, וזה לא...
אז אני אענה לך.
רגע, וזה לא כלפי עדי, אני אומר, זה כל הסקרים. כל הסקרים בעצם לא מציגים לציבור, ואז אומרים, הנה, הרוב גדול בציבור וכו'. חוץ מזה שגם על פי התוצאות הללו, חוסר ההלימה בין תוצאות הסקר לבין מה שאנחנו שומעים באולפנים, זה משוגע. אבל מעבר לזה...
באיזה אולפן?
ב-14, אתה יודע, זה כאן, ב-11-12-13, זה כאן אחר.
בסוף.
שנייה, רגע, שנייה, ואני אומר, אבל יש הרבה תנאים קשים מאוד שנמצאים בתוך העסקה, וכששואלים את הציבור, לא שואלים אותו, שואלים אותו שאלה, כי פשוט, האם אתה מסכים לעצירה של 6 שבועות, כן או לא? למה לא?
מה היית מצפה?
אני אענה לך, בסוף, אתה מנסח סקר, יש שאלות שהן קלות, איזה מפלגה אתה מצביע, מי המועמד המועדף עליך, זה קל, נכון? רגע, שנייה.
האם פול תל אביב תרד ליגה?
זה בכלל אין כאן, אין כאן טעות גימה לצערי, כן? אבל כאשר אתה מנסה בתוך מציאות מורכבת, לנסות ולהבין את תמונת המצב בדעת הקהל, אוקיי? אז אתה צריך להגדיר תרחישים, בסדר? לתרחש תרחישים, ואתה צריך לעשות אותם באופן שמתכתב עם המציאות. ולכן אם מדברים עכשיו על עסקה מסוימת, שמדברת על 33 והפסקת יש זמנית, אז אתה שואל לגבי זה. ואם יש אפשרות שחצי ממשלה תומכת בה להיכנס עכשיו לרפיח, גם זה מנוגד לארצות הברית, אתה שואל את זה. ואם מדווחים לך שהעסקה הזאת אמורה להוביל להפסקת המלחמה, אתה שואל את זה. זה מה שאתה עושה.
אני גם אענה עוד משהו לאבישי, אבל אני אענה עוד משהו אחד. כי בסופו של דבר, הציבור כן משקלל את זה. הרי זה פחות חשוב אם ישחררו 200 מחבלים עם דם על הידיים, או 250 מחבלים עם דם על הידיים. ברור שמחיר העסקה...
עזוב, הפרובוקטור, עזוב.
לא, אבל ברור שמחיר העסקה, הוא מחבלים עם דם על הידיים, אז אתה נכנס למספרים.
לא, אבל יציאה נצרים, אני יציאה מהרצועה.
אני רוצה שאתה תכתוב לי סקר, אנחנו ניתן לך נקודות, ולפודקאסט הבא, אתה כותב את הסקר.
אני לא מאשר, אני לא מאשר את ההצעה.
רגע, הייתה פה הצעה, והיה פה קיבול, זה נגמר.
אני רוצה שהוא יכתוב את הסקר הבא.
ההצעה לא הייתה ברשות ולא בסמכות.
ואז אנחנו נראה.
צריך רק להוסיף דבר אחד, שהשאלה תהיה לא יותר משורה אחת.
אוקיי, עכשיו ככה, בפברואר שאלנו את השאלה הבאה. אז אני מתחיל בהשוואה. ראש הממשלה נתניהו אמר לאחרונה שתמצית המדיניות של ישראל היא ניצחון מוחלט.
זה היה שהתחיל הביטוי, ניצחון.
נכון, ממש בתחילת הזה. האם לדעתך ניצחון מוחלט אפשרי או לא אפשרי? מה אמרו הקהל היהודי בפברואר?
הקהל היהודי בפברואר.
אגב, הביטוי התחיל במלחמת העולם השנייה, כן?
אוקיי,
כן. לא על ידי הצד שלנו.
הנה, יאקי עכשיו גם התחיל בפרובוקציות, כן.
52% אמרו שזה אפשרי.
אפשרי.
לעומת 37% שאמרו, לא אפשרי. עכשיו, איך השני המנוסחת טוב לך?
מצוין.
אוקיי, עכשיו אתה כבר תבקר אותה.
יפה, ועכשיו השאלה היא נשאלת, ולכן יש הבדל ניואנסים בניסוח, ראש הממשלה הגדיר את יעד המלחמה כניצחון מוחלט, האם, לא, די, זה אותו ניסוח.
זה לא אותו ניסוח.
האם אתה מאמין או לא מאמין שניתן להגיע לניצחון מוחלט?
המהות היא דומה, וזה לא אותו ניסוח.
לא משנה, אבל מה שחשוב זה התשובה.
מאמין שניתן 27%, לעומת לא מאמין שניתן, זה 62%, זה כלל המתגם אצל היהודים. מאמין שניתן 30%, לעומת לא מאמין שניתן 31%, זה בערך אותו דבר.
וואו, זה באמת דרמה.
זה דרמה, זה ממש...
כמה ביהודים תחזרי
שוב? 61% לא מאמינים.
כן.
עכשיו,
מול כמה ביהודים?
מול 30%. היותר דרמה זה שבציבור הימני לא מאמינים, 50% לא מאמין, לעומת 42% מאמין. זו הדרמה הגדולה, ופה, מה שעשיתי לכם את הכוכבית בהתחלה, אני חושבת שזו אחת הסיבות שסמוטריץ' עובר את אחוז החסימה.
אוקיי, אז אבישי, אני רוצה עכשיו להתחיל איתך,
רגע, ותגיד... תחזור פה על האמירה.
אז הנה, אני רוצה לחזור, אני רוצה לחזור. בציבור היהודי, 61% לא מאמינים שאפשר להגיע לניצחון מוחלט.
אחרי שהרוב היה בדיוק ההפך.
אחרי שבפברואר, כן. אחרי שבפברואר 52% אמרו שניצחון מוחלט הוא אפשרי. היום הם אומרים לא אפשרי. 61% בקרב הציבור היהודי, רק 30% בקרב הציבור היהודי חושבים שהניצחון המוחלט הוא אפשרי, כאשר בפברואר זה היה 52% שחשבו שהוא אפשרי, ובקרב קהל הימין, 50% אומרים ניצחון מוחלט איננו אפשרי, 42% אומרים ניצחון מוחלט אפשרי. כן.
אז ככה.
כן, אדוני, האם עמדתי בהבטחה?
כן. האמת שזו דרמה, אבל פחות דרמה ממה שאתה חושב, אני אגיד לך למה. כי בסופו של דבר, אני מנסה לחשוב, אתה יודע, ה-DNA של הליכוד של היום וכו', וגם של בן גביר וכו', הם לא יגידו, הממשלה כשלה. כי לדעתי, זה המשמעות של, זה המשמעות המעשית.
הציבור כשל.
לא הציבור, זה הרמטכ"ל וגלנט, שהוא לא ליכוד בכלל, זה משהו, לא יודע מה, וגדי אייזנקוט ובני גנץ וכו' וכו'. זאת אומרת, האשמה לא...
שאלה אם הם רוב הציבור. האנשים האלה, נכון, יש את האנשים האלה.
לא, אתה יכול לראות את זה, הרי בעצם אם במצב נורמלי, בסדר, בחברה שלך, בסדר, אם היית לוקח את הכישלון של האמון, האם החברה יכולה להצליח, בסדר? אז גם היה אותה תשובה לשאלה, האם אתה חושב שהמנכ"ל צריך להתפטר, נכון? פה, אתה לא רואה את זה, נניח בסקר על...
גם שאלה כזאת.
אבל אבישי, אתה כבר מתרגם את זה צעד קדימה. אתה אומר מה ההשלכות הפוליטיות של זה.
מה אתה חושב על עצם הנתון?
מה זה... תקח את זה רגע שלב אחד לפני. שלב אחד לפני, הציבור היום לא חושב שיהיה ניצחון מוחלט. רוב הציבור הישראלי.
תראה איזה תנודה מפברואר. תראה מה זה, וואו.
נכון, קוראים לזה מציאות.
המצב בלחימה היה אחרת בפברואר, והמצב בלחימה אחרת היום.
אני חושב שזו המציאות.
אז יאקי, מה אתה חושב על הנתון הזה?
אני חושב שבאמת הציבור מבין שפה, יש פה שילוב של...
זה ממש שבר, אתה מבין?
בסופו של דבר, בוא, זה אחריות של הממשלה, הממשלה מנהלת את הצבא. הרי הצבא בא, אומרים לו, תניח תוכניות לרפיח. אני יכול להגיד לך, ישבתי בקבינטים ביטחוניים, לא מעט, שהייתי ראש מטה של שני שרי חוץ. ישבתי בקבינטים ביטחוניים. בסופו של דבר, איך מתנהל קבינט ביטחוני כזה? אתה בא, הצבא בא, מניח תוכניות, הדרג המדיני בא ודן עליהם, הוא אחרי שהוא
הטיל עליו. שמים פופקורן ומתחילים לדון?
בדיוק.
זה אני לא הייתי שם, לצערי הרב.
ומתחילים לרשום פרוטוקולים ולסמס.
לצערי הרב לא הייתי. אגב, אתה יודע, אני יכול, כשאני הייתי שם, גלנט היה מזכיר הצבאי של שרון, אז אני יכול לספר לך על גלנט כמזכיר צבאי של שרון, שהיה כותבת סיכום הקבינט עוד לפני שהיה מתחיל, כן? ואז היו נותנים לקבינט...
כנראה ששרון היה מכתיב לו את זה.
ואז היה נותנים לקבינט לדון בזה, ושרון היה ישן חצי מהקבינט.
Back to the point.
אבל בסופו של דבר...
דווקא נראה לי שזה היה פוינט, הקטע הזה ששרון היה...
ישן.
שראש הממשלה היה ישן בישיבות הקבינט.
אתה יודע, כמו שמה שבשרון ישן, בשינה של שרון, אחרים לא עשו ערים לחלוטין הרבה זמן. כן.
גם בתחום הפלילי.
אני לא בטוח, אגב. שם יש לו תחרות קשה עם לא מעט. אבל בסופו של דבר, תראה, בסופו של דבר זה אחריות של הממשלה. הממשלה הזאת מנהלת המלחמה...
אני חושב שזה נתון נוראי לנתניהו, כי כאילו... בדיוק. אני תמיד, וגם אני מדבר על זה עם עדי, חשוב לנסות להבין את הנתונים היותר משמעותיים מאשר שאלת המנדטים, למשל התאמה. למשל, שזה דרך אגב שאלה שהתבאסתי שלא שאלנו, מי לדעתך יוביל את ישראל יותר טוב במלחמה הזאת, כן? כי זה גם כן עכשיו נתון... עכשיו, שאלה כזאת שאתה אומר, האם אפשרי ניצחון מוחלט, ובתוך הימין אומרים 50% שזה לא אפשרי, ו-61% בציבור היהודי אומרים שזה לא אפשרי, וזה
תכף תמצית... תכף נגיע גם לשאלה...
וזה תמצית הסיבת הקיום הנוכחית של נתניהו, תשמע, זה... טוב.
לגמרי, לגמרי. אני מסכים, אני חושב שזה בסופו של דבר, ואבישי, אתה יכול... התרגום הפוליטי, אני מסכים איתך, איך זה מתרגם למנדטים, זה אחרת. אבל כשזה מתרגם לאחריות, בסופו של דבר, זה אחריות של הממשלה וראש הממשלה.
זה אני מסכים איתך. אני אגיד לך רק משהו אחד, בעיניי הביטוי עצמו הוא ביטוי עלוב.
מה זה? אבל הייתי אותו מכובעים, פשוט ראש הממשלה היה שיש כובעים, ואז הוא אמר, וואלה, זה ביטוי טוב.
אני חושב שהביטוי של עצמו גם, מה זה אומר? מה זה אומר ניצחון מוחלט? זה סתם מילה נבובה שלדעתי, מלכתחילה הוא רצה שתיצור...
אני יכול להציע לך תזה? אני יכול להציע לך תזה? כל הטקטיקה האופרטיבית של נתניהו עכשיו, היא למשוך את הזמן, כמו שהוא עושה עכשיו עם האמריקאים, שמתישהו זה צריך להחליט, אבל למשוך, למשוך. ואז כשאתה אומר ניצחון מוחלט, אז אתה תמיד יכול להגיד, חבר'ה, הבטחתי ניצחון מוחלט, חכו, רגע, אנחנו עכשיו בניצחון, אבל זה עוד לא מוחלט, אתה מבין?
מקסימום, נאשר עוד פעם את התוכניות.
כן.
אני אגיד, יכול להיות שנתניהו רוצה להתקרב יותר למערכת הבחירות בארצות הברית.
מה זה יעזור לו לדעתך?
לא, אני לא בטוח... ככל שזה הולך ומתקדם, זה לא נראה שזה בכיוון של לעזור.
זה רק יכול להזיק.
לא, אבל כשאתה מגיע כבר למקום שהוא ממש על התפר, אז כבר ביידן...
טוב, אני רוצה שאלה אחרונה...
ואתה מסכים איתי לגבי זה ש...
שמה?
שנתניהו בעצם רצה את זה, רצה מאומה שתהיה מהניצחון המוחלט, ולכן אורי הצטלם עם הכובע.
ברור.
ואינון מגל היה עם הכובע.
נתניהו היו לו כמה בלוני ניסוי, שנועדו לשפר את מעמדו בדעת הקהל, ובינתיים...
ואני אציע לכם תזה נוספת, כחובב היסטוריה וכאיש בקי בהיסטוריה, אני מתכוון לנתניהו, לא לעצמי, אז הוא שאל את המונח הזה ממנהיגים גדולים בהיסטוריה של מלחמת העולם השנייה, שדיברו על ניצחון מוחלט, והביאו את אותם ניצחון מוחלט. זה היה, אם אני לא טועה, זה גם היה צ'רצ'יל, וזה היה גם...
לא, צ'רצ'יל זה לא מלחמת העולם הראשונה.
וגם מלחמת העולם השנייה דיברתי. כן, כן, סליחה, שנייה התקבלת. גם צ'רצ'יל, גם אייזנהאואר שם, גם הוא דיבר.
טוב.
אם אני זוכר נכון.
לסגור את העניין של המספרים בהקשר של המלחמה, אז שאלה שעשיתם לה 12 עדי, בנוגע אחרי שראש אמ"ן התפטר, מי הבאים בתור? אז השאלה נשאלה לגבי נתניהו, גלנט, הלוי ורונן בר.
כן, אז הנה יש לי פה את המסכם. אז בעצם ראש הממשלה וראש השבק, הם הראשונים שצריכים להתפטר מבחינת הציבור.
כאילו 50... הנגטיב שלהם הוא הכי גבוה.
כן, 58% לראש הממשלה צריך להתפטר, נתניהו, ולרונן בר 56%.
כאילו, הנתונים של רונן בר הכי גרועים, הוא במינוס 30% כאן, כאילו 56% הוא צריך להתפטר.
לא, הוא לא הכי גרועים, הוא לא נכון שהוא הכי גרועים, כי אצלו דווקא, הלא יודע הוא הכי גבוה, הוא 18%.
אבל אני עושה פשוט, אני עושה בפייבור אנד פייבור, ואצל רונן, אבל אצל רונן בר הפער הוא 30% בפייבור אנד פייבור.
שזה עדיף לו.
ואצל נתניהו זה 25%.
בסדר, כי אצל נתניהו, האחוז הלא יודע, שיעור הלא יודע הוא מאוד נמוך.
כן.
זה כי כבר אין את ראש, זה כבר כי אין את ראש אמן, כי אז הוא היה מקבל 100%.
בקיצור, אבל המצב של נתניהו מבחינת הרצון של הציבור שיתפטר, של נתניהו ושל רונן בר הכי גרוע.
נכון, אחר כך הרמטכ"ל עם הרצי הלוי עם 50%, ואז
50% מול 36.
שרוצים, נכון. וגם אצלו 14% לא יודע, ושר הביטחון יואב גלנט, 48% להתפטר, לעומת 40%, 39% לא צריך להתפטר, אצל כולם יותר צריכים להתפטר מאשר לא צריכים להתפטר, כאשר אצל גלנט, השיעור הכי נמוך, מה שאגב, שדיברתי איתך, שמחזיר אותנו לפודקאסט הקודם, ששאלנו על עניינים פוליטיים, או ענייני מלחמה, גם אצל גלנט יצא שהוא מתעסק יותר
נכון,
בענייני מלחמה,
אצל גלנט תמיד המספרים היו הכי טובים.
אז בסוף זה הכל יושב על
אותו נקודה. אגב, רואים שאני לא עושה סקרים, כי אותי היה מעניין לשאול איך, זה, איך אנשים חושבים שאנשים שקשורים במחדל הכי נוראי שהיה אי פעם בתולדות מדינת ישראל, לא צריכים להתפטר. זו השאלה שהייתי צריך, זה הייתי שואל אותם.
גם אתה תכתוב.
רק אני אציין.
מה מספסרת כאן ביחסים שלך ושלי? את יודעת, יש לנו כאן את הקואליטי שלנו.
אתה בעל המאה, היא בעל המספרים, ויקי היפיוף שלנו.
נכון, זה נכון.
אל תעצור כאן, אל תעצור, אל תעצור.
רגע, רק אני אגיד שהיום מתראיין הרב אליקים לבנון, ראש שיבת...
אילון מורה.
יפה,
נכון. כן.
וגם רב ה... רב השומרון, למרות שהוא במיל.
אוקיי, טוב.
והוא אמר שהוא חושב שאחרי המלחמה, ראש הממשלה נתניהו צריך להתפטר, והוא יקרא לו להתפטר. שזו אמירה בהחלט מעניינת.
אפי איתם אמר את זה אצלי בפודקאסט.
זה ודאי, ואפילו האזנתי, אבל...
לא, לא, בסדר.
רב אליקים לבנון.
היא מפתיעה אותך, אבישי?
מה קורה? טוב,
חכה,
גם היפה שבחבורה, וגם הכי קרוב לאמריקה שבחבורה.
היה שווה לבוא.
בוא נתחיל לדבר על הטרפת הזאת. מה, כאילו, תתחיל מאיפה שבא לך.
תראה, זה שילוב, הטרפת המתכוון כמובן לטירוף שיש בקמפוסים בארצות הברית. אגב, זה, אם אתה מסתכל, רוב הקמפוסים שזה קורה הטירוף הזה, הוא גם ב-Ivy League, זאת אומרת, באוניברסיטות הכי בכירות בארצות הברית, וגם בעיקר במדינות, בתוך ארצות הברית, שהן מאוד ליברליות, כמו קליפורניה וניו יורק. ויש כאן שילוב של כמה דברים. אחד, זה באמת הטרלול של הווק הפרוגרסיבי שיש בארצות הברית, דיברנו על זה כבר לא פעם, נדב, אתה מסתכל היום על המפה הפוליטית בארצות הברית, ואנחנו מסתכלים עליה בחרדה, כי אנחנו מקווים שזה לא יגיע לישראל, כי המרכז הפוליטי בארצות הברית הולך ונעלם. השמאל הופך להיות הרבה יותר שמאלה, הימין הופך להיות הרבה יותר ימין, והמרכז הפוליטי הולך ונעלם.
תעצור רגע בנקודה הזאת, כי סיפרת לי ששמעת את הפרק עם דן סינור, נכון. ומקובלת עליך דעת.
נכון.
ואני חושב שדעתו גם משתקפת בהרבה מקומות אחרים שאני רואה אותה, ואני אגיד לך יותר מזה, לא שזה מדד מייצג, אבל אני עוקב ממש, אני יורד כאילו בכל, אני חזק בטוויטר, כאילו, אתה יודע, ב-recommended for you, אז זה הכל אצלי עולה דברים מה... ואני עוקב על התגובות של צייצנים מהצד הזה ומהצד הזה, ואני רואה שהתגובות הן אנטי בטירוף על הדבר הזה. זאת אומרת, אולי עוד לא אהבת את תקוותנו, הרוב השפוי, זה מקומם אותו.
אני קודם כל אני מקווה, וכשאתה מסתכל על המספרים, באמת המספרים הם לא בהכרח נגדנו, נגד ישראל.
יש כבר אוניברסיטה שהסכימה לבחון מחדש.
בראון.
בראון.
שמה זה, איפה זה האוניברסיטה הזאת?
אוניברסיטת בראון, איפה אוניברסיטת בראון, יש לי בלק.
היא באזור...
בקריית מוצקין.
בבוסטון?
אני כבר בודק.
אני חושב
שבא... נולדתי במוצקין.
בבוסטון. אבל אני, יש לי בלקאוט.
יש לך ממש חולשה לחיפנים ו...
אבל תראה, יש כזה דבר, זה שילוב של הווק הפרוגרסיבי.
היא באמריקה הצפונית.
זה דבר אחד. דבר שני, הטיק טוק שדיברנו עליו.
פרובידנס, ניו יורק.
בפרובידנס, ניו יורק.
ברור, מה, שואלתי,
פרובידנס, ניו יורק. אתה רואה, לא...
סליחה, פרובידנס רוד איילנד, רוד
איילנד. לא, ברור, לא,
ברור. אוי. אתה מבין? יקי, מה קורה איתך? אתה צריך להיות כאן...
אני לא יודע, אני לא יודע איפה זה בראון, אני מודה.
כן, אוקיי. עד כדי, נו, זה לא חשוב.
חורים להשכלה.
קיצר, אז היא לא חשובה, נו.
לא, בראון זה בראון,
לא, לא, לא. היא חשובה מהבחינה הזאת, שזה האוניברסיטה הראשונה בארצות הברית, שהיא אמרה שהיא תבחן את מדיניות ההשקעה בישראל, שזו אמירה מאוד מאוד חמורה. וגם אתה רואה את ההתנהלות של האוניברסיטאות, מאותו שימוע מפורסם בקונגרס, שעשתה סטפניק, הרפובליקנית, שאגב...
לקלודין גיי.
לא רק לקלודין גיי, שלושת הנסיעות שם של הרווארד, של פן ושל MIT, וראינו את התשובות, את אותן תשובות מכובסות, ועד להתנהלות המכובסת של האוניברסיטאות, שאתה רואה מה קורה ב-UCLA בקליפורניה.
בוא רגע נדבר על העניין הזה. זה הכל התחיל אז לשימוע המפורסם ההוא, שפיק, הנסיעה של קולומביה הצליחה למצוא איזה בלטם.
היא באה מוכנה כבר לשימוע.
ואז עשו לה שימוע מיוחד חודשיים אחרי, עכשיו, לפני איזה שבועיים, וזה הציס את כל העניין שם בקולומביה, ומקולומביה זה נהיה
סרטה. כי הסטודנטים, אתה צודק לגמרי, הם זיהו את הפוטנציאל, קודם כל צריך להגדיר, ההפגנות שיש, הם לא הפגנות נגד ישראל, והם לא הפגנות בעד הפלסטינים, הם חד משמעית פרו-חמאסיות. צריך להגדיר את זה, ואיך אני אומר את זה בצורה כל כך נחרצת? כי תשמע מה אומרים שם, מה הסטודנטים אומרים. זה מאוד...
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
ברור מה שהם אומרים, הם מדברים על, עוד פעם אוקטובר, עוד פעם אוקטובר, השבעה באוקטובר, עוד פעם חיסול ישראל, from the river to the sea, שורה של הגדרות שקוראות לחיסולה של מדינת ישראל.
אבל זה שהם כל כך פסיכים,
אתה אומר לי, זה ייצור ריאקציה.
כן.
אז זה יוצר ריאקציה, אבל, וזה מה שרציתי לגעת.
שמה שסינור אמר לי, ביידן חייב להתנער מהם.
מה זאת אומרת, כשאתה מסתכל סקרים, שמה שאתה, מי האמריקאים מעדיפים את ישראל או חמאס, לא ישראל או רשות הפלסטינית, היית מצפה שזה יהיה, כשהשאלה היא ככה, ישראל או חמאס, היית מצפה ל-100-0, וזה לא, זה ממש לא המצב.
יותר מזה, מה עוד יותר, יותר חמור מזה, שי, כי כשאתה עושה את הפילוח הגילאי, הדורי, אתה רואה שבגיל מ-18 ועד 29, דור הטיק טוק, ישראל בבעיה אדירה, 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 71% עכשיו בסקר האחרון של ה-CNN, אומרים שביידן לא מנהל נכון את המלחמה, ואגב, אני לא יודע, זאת אומרת, יש לי הרבה דברים טובים להגיד על ביידן.
למרות שזה נוסח באופן שאפשר להבין את זה לכאן או לכאן.
נכון, אבל אתה יודע, לא מרוצים מהניהול
שלו. אגב, תמיד הצעירים, תמיד הם יותר קיצוניים. תמיד,
גם בישראל. כאילו, ואז יש שלב, כשאתה בגיל 30, שאתה, כי אני זוכר גם כן, כאילו, זה נכון מה שאת אומרת, תמיד הצעירים קיצוניים, ואז אתה אומר, וואי, זה הולך, אז מה, יש איזה שלב שאתה, כאילו, בהתבגרות הביולוגית, אתה גם,
ככל הנראה.
אבל אני אגיד לך איפה לא, וזה החשש שלי, הנכס הכי גדול שיש לישראל בארצות הברית, זה התמיכה הדו-מפלגתית. זה העובדה שישראל היא קונצנזוס, ואנחנו רואים את זה אפילו בהצבעות. אתה רואה בתוך המפלגה הדמוקרטית את התזוזה הזאת, עד רמה כזאת אני אגיד לך, שאם ביידן לא היה נשיא היום, נניח אובמה היה נשיא, היינו רואים תמיכה הרבה יותר קטנה בישראל, והאשראי שישראל קיבלה, שחלק מהשרים בממשלת ישראל אמרו שהאשראי יהיה רק שבועות, מגיע לחודשים רבים. זאת אומרת, הוא אשראי היה נגמר הרבה יותר מוקדם.
תקשיב, בוא, הנשיא בוש הבן, בחומת מגן, חתך את שרון אחרי שלושה שבועות.
נכון?
כן.
אני אגיד ככה, קודם כל ההתבטאויות של כל מיני שרים, זה מדהים אותי, אתה יודע, זה דברים שאני לא הייתי אומר פה בפודקאסט של...
על מה אתה מדבר?
כל מיני שיקלי על ביידן, בן גביר על ביידן, כאילו, אתה יודע, מה זה עוזר?
אני יכול להגיד משהו על העניין הזה?
לא, אני אומר, אני אגיד לך משפט אחד, הרי גם להם בסקרים, בסדר, במדע, זה לא יעזור להם.
הבעיה בממשלה הזאת,
שיקלי אמר... אתה זוכר שאלי כהן אמר בתחילת המלחמה, שארצות הברית תיתן רק כמה שבועות אשראי לישראל לנהל את המלחמה?
אני חושב שאחר כך הוא טען שזה לא... לא,
הבעיה בממשלה הזאת, סתם אם כבר אתה מעלה את זה, זה שאף אחד לא עושה את העבודה שלו. כאילו באמת, אולי הוא בוסו בזה בבריאות, והרבל בזה, אבל כאילו באמת, זאת אומרת, אוקיי, שיקלי, דוגמה, אתה השר שמור להילחם באנטישמיות ולדאוג ליהודי התפוצות. מה אתה עושה בהונגריה עכשיו אצל אורבן? מה זה רלוונטי בכלל? למה אתה לא עושה, כאילו, מה שיש לך לעשות עכשיו זה ללכלך על ביידן?
האמת שאני חושב שאתה נוגע בדיוק בנקודה, אתה מסתכל על כל מיני דברים של שרים, אתה אומר, שנייה, איך הגעת לפה בכלל? זאת אומרת, זה כמו שממש, אתה מוצאת את, לא יודע מה, את בן גביר אצלך,
מה ישראל עושה עכשיו כמדינה כדי להילחם בדבר הזה?
אתה צריך להיות בסלון ההוא.
איך ישראל שהקונסוליה בניו יורק, שכבר שנה אין בקונסול, מה עושים כדי עכשיו, כאילו, אתה יודע?
זה יותר מזה, כשאתה מסתכל על הממשל האמריקאי ועל החשש
שלו. לא, אבל רק משפט אחד, אני אומר, זה לא שהם לא עושים, הם פשוט עושים דברים שלא קשורים אליהם. אני, באמת, אתה לוקח את משה ארבל, זה דוגמה מצוינת, בן אדם עושה בתחום שלו, מדי פעם הוא מוחה נגד כל מיני התבטאויות טיפשיות, או חצי טיפשיות, או
אחד בוסו, בחצי... בוסו לא שומע מן השטויות, עובד כנראה בבריאות.
כן, 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 לא, אני, אמרתי שמשה ארבל מוחה נגד התבטאויות.
לא, אני אומר...
אז אני אומר, הם עושים את העבודה שלהם, ויש כל מיני דברים, כל מיני שרים ש... עוסקים בהרבה מאוד דברים שאין להם שום קשר לתחום שלהם.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? אני אספר לך סיפור. כשהייתי יועץ מדיני בוושינגטון, אז חלק מהעבודה...
מי השגריר?
עברי, דיוויד עברי. אוקיי. אז חלק מהעבודה זה ללוות שרים לפגישות ב... ואז היה מגיע שר החקלאות לדוגמה, ובפגישה עם מישהו בכיר בסטייט דיפארטמנט, במשרד החוץ האמריקאי, מחלקת המדינה, והוא היה מדבר איתו עכשיו, הם היו יוצאים מנקודה נחה שהוא בא לדבר איתם על חקלאות. ופתאום הוא היה פורס את משנתו המדינית ואת את הפתרון המדיני שהוא נותן. עכשיו זה היה בתחילת הממשלה, והאמריקאים תמיד, אתה יודע, אתה רואה את ההפתעה, מה שכן, האמריקאים לומדים לזהות מהר מאוד מי רלוונטי ומי לא. והם יוצרים את ההפרדה הזאת, ומי שלא רלוונטי, לא בסופו של דבר רואה את העוזר של העוזר של העוזר הרביעי של מזכיר המדינה.
אבישי, עצם העניין הזה סתם, כאילו, אם אתה עוקב על עצם העניין באמריקה, אני, שוב, אני, אתה יודע, אחד, יש דברים שבאמת מדירים שנה מעיניי, חוץ מזה שהפועל יורדת ליגה, זה שאנחנו מאבדים את, אני מתעלם, זה שאנחנו מאבדים את אמריקה, שאנחנו מדברים את אמריקה. ואז אתה אומר, רגע, האם אנחנו באמת מאבדים את אמריקה, או שאולי יהיה כאן בומרנג אפקט, כאילו מה...
קודם כל, אנחנו לא מאבדים את הקדוש ברוך הוא. זה, זו אמירה כללית. ועכשיו לגופו של עניין, אתה מסתכל, התחושה שלי, תראו באיזה שטויות אנחנו מתעסקים, וכמה מחלים עצבנינו בכל מיני ספינים דבילים, כשמתחת לשטיח של כולנו, בסדר? פורצת שריפה, בסדר? ויש, עוד מה, פשוט האדמה רועדת.
למה? ואתה חושב שהאירועים בארצות הברית זה שטויות?
לא, הפוך אני אומר, שכל המריבות הטיפשיות, לא יודע מה, לפיד נגד נתניהו, נתניהו נגד גלנט וכל הדברים האלה, שמעו, אנחנו במצב מדיני קשה מאוד.
לא דיברנו על צווי המעצר.
אני אומר, כן. אני
מסקר את זה דרך אגב ככתב משפט?
כן, למרות שבהגישה שלי אין איזה שום קשר למשפט. ואתה גם רואה, אתה גם רואה את זה בהתנהלות של, לא יודע, גם בישראל וגם בארצות הברית.
אגב, מיני... סיכמת את מה שעדי סקרה. למה השינוי האדיר הזה בציבור הישראלי, מהאמונה בניצחון המוחלט לחוסר האמונה בניצחון המוחלט? כל העיסוק בדברים השוליים, במקום בעיקר, בתפל, ובאמת, מהבחינה הזאת שאתה שואל אם אנחנו מאבדים את ארצות הברית, אנחנו מאבדים חלק מארצות הברית, אבל זה חלק שהוא מאוד חשוב, הוא מאוד מהותי מבחינתנו, וזה יהיה בעיה גדולה, כי בעוד 10 או 15 שנים, מי יהיה נשיא ארצות הברית הדמוקרטי? אתה לא יודע
לא
להגיד.
לא ביידן.
אבל לא מישהו שינק בגרסה דיינקותה שלו בבית, זה
ציונות.
ציונות ושישראל, קיומה של ישראל הוא חשוב, ואתה, המשימה שלך הוא להבטיח את קיומה.
ולכן אני אומר, אנחנו באמת מתעסקים בכל כך הרבה הבלים, כשבטווח הרחוק אתה רואה לאיזה בורות אנחנו עתידים להגיע, וכשאתה מסתכל אתה רואה מה קורה בטיוואן, מה ארצות הברית עומדת לנטוש אותם בטווח ה...
ארצות הברית לא תנטוש את טיוואן.
בוא נראה.
למה, טיוואן עכשיו בתוך החבילת סיוע של סנאט
ישראל. בסדר, גם אוקראינה בתוך חבילת הסיוע. אני אומר...
לאמריקאים תסתכל. לאמריקאים יש מסרים ברורים. המעורבות שלהם חזקה באוקראינה שהייתה מיידית, קודם כל הם לקחו בחשבון את טיוואן, כי הם ראו בעיניים שלהם את הפלישה הסינית לטיוואן. כשאתה רואה את ההגנה, את כל הסנטקום, את כל את כל הניצוח האמריקאי הזה על אסטרטגיית ההגנה המזרח תיכונית, הם משדרים קודם כל לכל העניין של טיוואן, וגם לסעודיה.
טוב, להראות לסעודיה. בוא נראה עוד 20 שנה.
אוקיי. עדי, יש מספרים, אפשר זה, כן.
תמיד יש מספרים.
לא, בסדר, לא, כן. לפעמים כשאין מספרים, אנחנו יודעים שזה פשוט קשה להשיג את תשומת הלב שלך, כן?
כן.
כן, על המנדטים, מה את רוצה להגיד על המנדטים? מה מעניין אותנו במנדטים עכשיו, למשל?
כמו שאמרתי,
סמוטריץ'
חוזר, עובר את אחוז החסימה, מגיע לארבעה מנדטים, הליכוד, קצת מאבד ל-18 מנדטים, מ-19 מנדטים, מה שפורסם.
אבל כאילו הפער בין גנץ לבין, זאת אומרת, בין הליכוד למחנה הממלכתי הוא 13 מנדטים.
לא, אפשר להגיד עדיין מצטמצם, אבל אין ספק שגנץ כבר תקופה במגמת ירידה. ראינו אותו כבר ב-35 מנדטים, והוא ירד ל-32.
בסקר של מעריב, שהוא לא שלכם, הוא ירד, כאילו, הוא היה שם 39 כבר, והוא עכשיו 29 שם.
אתה תרשה לי קצת?
אני לוקחת את ה...
יש לי רק שאלה פוליטית לכם. נדב, יש לי שאלה פוליטית אליך.
כן.
כי אנחנו, שתי הנחות, תגיד לי, הן נכונות. אחד, באמת המפה הפוליטית, כפי שהיא נראית עכשיו, היא לא תהיה זאת של הבחירות. זה נכון.
אבל היא גם לא תהיה מאוד שונה.
אוקיי, אז זו השאלה השנייה שלי.
מי ייכנס? למה?
האם שסוקרים את מין מפלגת ימין גדולה כזאת, של בנט ויוסי כהן, כמו שזה, האם זה בכלל, זה שאלה...
אוקיי, אז רגע, בואי שנייה רגע נסתכל על ההבדלים עכשיו, בדיוק לגבי מה שיקי אומר.
עכשיו, במידה ובאמת כמה מפלגה של...
מפלגת הכל בו הימנית.
של נפתלי בנט, יוסי כהן וגדעון סער.
ובשמאל.
רגע, אבל זה לא איחוד של מרץ ועבודה, זה רק יאיר גולן ברשות העבודה, כי תכף יש פריימריז במפלגת העבודה. אז יאיר גולן ברשות העבודה מביא אותה לשישה מנדטים, ומוריד את מרץ מתחת לאחוז החסימה.
הערת סוגריים שלי, השישה מנדטים האלה, קחו בחשבון שזה סוג של 8 מנדטים, כי אין מצב שיאיר גולן לא רץ עם מרץ בכל מקרה.
תראה, ולכן... זה, אני לא במאחוז מסכימה איתך, יכול להיות, אבל גם אל תשכח שבעצם יש את האנשים שהולכים למפלגת העבודה, הרי גם גנץ מאבד למשל, נגיד מנדט, הוא מאבד לעבודה ברשות יאיר גולן, ויכול להיות שאם מרץ יצטרפו, אז הוא לא יאבד את המחלוקת.
אני נוטה להסכים עם נדב, הם לא יחזרו על טעות מיכאלי פעם.
אבל את רואה למשל כמה גנץ...
אל תסמוך על ציבור באופן כללי, שלא יחזור על טעות.
אבל גנץ מבחינת מנדטים פריך, כי הוא... גנץ יורד ל-22 מנדטים. הוא יורד ב-9 מנדטים.
נכון, הוא יורד ל-22 מנדטים, זה רק מראה דווקא את המצב שהוא לא בקיבון, כמו שחשבתם מקודם. אין לנו מושג מה תהיה תמונת המפה הפוליטית. מה שכן, הליכוד לא מאבד מנדטים, לא לבנט יוסי כהן ו...
כן, שזה חשוב.
וגדעון סער, וגם לא לבטח לא לארגון.
לליברמן הוא לא מאבד? סתם, כאילו הוא לא יודע, כי ליברמן מתחזק לאחרונה.
ליברמן כן מאבד את המנדטים לאיחוד.
כן.
ליברמן יורד מ-10 מנדטים בסקר ל-7 מנדטים.
אוקיי, מפלגת הימין החדשה, כן, אדוני.
קצת מצחיק אותי על מפלגת הימין החדשה שאתה מדבר עליה. בוא נניח שבנט אפשר להכליל אותו במפלגת ימין, בסדר?
בנט לא ייקח אף קול בימין.
קודם כל זה נכון, אבל אני אומר, סתם מצחיק אותי, יוסי כהן, הבן אדם, אין לתאר את הדבר הזה, אתה שומע אותו מתראיין, אני באמת לא ישן רטרואקטיבית, כשאני חושב על זה שהוא... אתה יודע, סתם תדבר, תגיד, אתה עכשיו רץ, אתה רוצה להיות...
תגיד, אבל אולי יש לי שאלה.
שנייה, רגע, השאלה הכי בסיסית שיש. אתה תומך מדינה פלסטינית או לא תומך מדינה פלסטינית? אתה יודע, מה פשוט? והבן אדם...
אתה תומך בלהעביר כספים לקטר או לא?
לא, זהו כבר...
הוא העביר, אני צוחק, כן.
אבל הוא הקל חטא באיזשהו רעיון שהוא נתן לדעתי.
רגע, אני אומר, אבל לא רק אומר אחרי השבעה באוקטובר, אלא גם הרבה לפני השבעה באוקטובר שאלו אותו על מדינה פלסטינית, וכל פעם הוא נתן איזו תשובה שלא אומרת שום דבר, או אני מעדכן את עמדותיי בנושא, או משהו כזה.
יש לי שאלה מאתגרת, כן? תמיד, כאילו, כל הזמן, האקסיומה אומרת שהכוח הימני שאיננו נתניהו, יהיה משהו חדש כזה. סיכון, בנט, גדומסה, זה משהו כזה. אולי זה ליברמן? אולי בלי ששמנו לב, ליברמן הוא זה שאולי יביא איזה שחקן רכש פה, יעשה את זה, והוא יהיה זה שיגרוף את המנדטים, כאילו, הימניים ש... לא רוצים ליכוד, או שזה לא יכול להיות?
דווקא אני מכיר, עד 2022, לא נתקלתי באף בן אדם שאמר לי, כן, הצבעתי לליברמן, שזה מדהים.
כי אז הוא היה במינימום של הבייס, שזה בעיקר החבר'ה מחבר העמים.
כן, אני אומר, פשוט לא שמעתי, ופעם ראשונה שאנשים אמרו לי, חברים אמרו לי, הצבענו ליברמן, זה היה ב-2022.
הם גילו אותו כנביא הזעם גם בעניין החמאס וכדומה.
לא,
אני חושב ש... למה, ליברמן לא היה בבחירות האחרונות במינימום של הבייס?
לא, הוא מדבר על... עד 22.
כן, ואני חושב שפתאום הוא פרץ בתחום של הכלכלי, בעצם כלכלי ימני, ולא היה...
טוב, תגיד רגע, מדד הבית כנסת, מה קורה שם?
אז ככה.
כן.
הציע לי דוד, שהוא מאזין קבוע לפודקאסט.
כן, מה תפקידו בזה, הוא גבאי או משהו, או סתם מתפלל מן השורה?
לא, אני חושב...
כהן לפחות, משהו?
לא, אני חושב שהוא...
צדיק. סתם צדיק,
נכון?
כן, חזן, משהו, לא, כלום. אוקיי, דוד, כן.
הוא הבן של מנכ"ל חסלת.
אוקיי, 100%, שארגן לי חסה, כן.
בלי תולעים.
זה עוד יוכח.
שטוף או לא שטוף?
יש שטוף ויש לא שטוף. בסדר?
מה יותר טוב?
אני חושב שתמיד...
תאוכלת חסה.
לא, אז עדיף, השטוף הוא יפה ונקי, אבל גם הלא שטוף, בשטיפה קלה, כל ה...
כן, מה דוד אומר?
אז הוא אמר, הוא הציע לי להצטרף לקבוצת וואטסאפ של הימנית, בסדר? שבעצם בחוד החוד הימין, כי הוא רגיש שאני נחלש, בסדר?
אוקיי.
ככה הוא טען.
טוב.
הוא מרגיש שאני מתנצל קצת.
אוקיי. תודה דוד, קיבלת את הקרדיט, אבל מה קורה, מה אומרים, מה זה, זאת אומרת, איפה ביבי עכשיו, מי בימין, מי בלהיט, סמוטריץ' חוזר ל...
אז רגע, על זה אני אגיד לך.
אפשר להגיד, נגיד, שכל הקמפיין של סמוטריץ' על רפיח לא נובע בין היתר בהתעלמות מוחלטת מהשיקולים הפוליטיים, כן?
אז אני אגיד לך, אנשים שואלים את עצמם, איך יכול להיות שאחרי מה שעבר, אחרי מה שקרה פה וזה וזה, אנשים חוזרים להצביע לליכוד, ואומרים, כן, דווקא בגלל שאתם אומרים ככה וככה וככה, אז אנחנו דווקא נצביע לנתניהו. ואני חושב שזה, אולי זה נמצא, אתה יודע, בכל מיני הקצוות של שרי, אז אולי צדוק הזאת בטוויטר. אבל אני אגיד לך, איך מרגיש בית הכנסת? ככל שעובר הזמן, הבעיה היא לא... נגד נתניהו, ביקורת היא לא נגד נתניהו, הביקורת היא על המשיחים, על הדתיים, על מכינת אלי, ואז אנשים אומרים, אם זה המחנה, אז אנחנו חוזרים חזרה, מעדיפים את נתניהו. ואני חושב שזו, קודם כל, זו טעות פוליטית, זה גם, בעיניי, טעות גם...
של מי הטעות?
שפוסלים לא את נתניהו, אלא פוסלים את הציבור.
של מפגינים כאילו? כי אני לא רואה את גנץ נגיד.
לא, גנץ לא, ולכן גנץ מאוד מצליח.
אני רוצה להצטרף אליו, ואני אתן את מדד הפריפריה, כי זה מה שאני שומע בפריפריה. והיו הרבה...
איפה אתה גר?
אני יושב ראש תנועת איילים, זה תנועת סטודנטים שבונה... כפרים, כפרי סטודנטים.
איך לא נתת פה גילוי נאות שעסקנו לפני רגע במישהו אחר?
נכון, נכון. אבל אני לא נותן את הגילוי הנאות הזה, אבל נכון. אבישי יודע הכל פה. אבל אני, בוא נגיד שיוצא לי להסתובב בפריפריה, לא מעט.
ו?
ואני שומע קולות אחרים לגמרי. זאת אומרת, אחרי השבעה באוקטובר, הקולות היו נחרצים נגד נתניהו. זאת אומרת, אמרו, אין מצב שאנחנו מצביעים לביבי. שוב, זה לא יקרה. אני שומע קולות אחרים היום. היום האנשים אומרים, כן, אבל זה כבר, הקולות הם הרבה יותר חלשים, ויש בעצם מבחינתם של האנשים, וזה רק פשוט אני מצטרף לאבישי, יש שני ערוצים שמחזקים את נתניהו לתפיסתם. אחד זה כמובן ערוץ 14, והשני זה ערוץ 12.
כן.
כי מבחינתם, כל תוכנית מסתיימת, או בבוגי, או בחלוץ, או בברק.
תגיד, אבל רגע, אבל...
רגע, אבל אתה לא, אני בטוח שזה לא חדר אליך הדבר הזה.
מה זאת אומרת?
שמה שאתם לא מצליחים להבין...
אני מבין את זה לגמרי, אתה יודע להגיד, אני אספר לך משהו, הילדים שלי לומדים בתל נורדאו, אתה יודע מה היה בתל נורדאו זה? יש קהילה מקריית שמונה, שמכיוון שהם לא יכולים להיות בקריית שמונה, אז חלק מהפעילות החינוכית והבית ספרית, אז עושים להם בתל נורדאו, אוקיי, או בסביבה שם, ועשו שם חגיגת מימונה של קריית שמונה, וזה היה מפגש מקסים, כן? אני לא הייתי שם, אבל החבר'ה מקריית שמונה בעצם עירכו את תושבי תל אביב, כן? ואז לקראת סוף האירוע, כשכל רוב החבר'ה שמגיעים מהבית ספר, שזה הבית ספר שלהם, כבר לא היו שם, והמשפחות שלהם לא היו שם, פתאום סמוטריץ' מגיע. ואתה יודע, זה יצר, אתה מבין למה אני מתכוון?
כן, אבל אני, מה שאני אומר, זה הטעות, זה גם טעות מוסרית, ערכית, וכל שפוסלים ציבור, ראית, הזכרת את בוגי, שהוא אמר שהוא היה סוגר את מכינת אלי, אתה יודע, להגיד את זה בדיוק עכשיו גם, זה הזיה.
הזיה.
אבל, ולכן, אנשים אומרים, ביבי יש לו אינסוף בעיות, באמת אינסוף בעיות, אפשר למנות אותם.
אבל אז אתה רואה ש60% אומרים שאין ניצחון מוחלט.
שנייה, נכון.
ו-50 ומשהו אחוז
חושב
שצריך להתפטר.
לא, זה בדיוק מה שאני אומר, זה בדיוק מה שאני אומר, שאם היה אפשר, תגידו, אין שום בעיה, ביבי באמת כושל, ביבי צריך ללכת, אבל אתם לא רוצים רק שביבי ילך, אתם רוצים בלי המשיחיים, בלי הדתיים, בלי, לא יודע מה, בלי המזרחים, בלי, זאת אומרת, אתם פוסלים את הציבור, ואתה לוקח, אתה יכול לראות כדוגמה.
דוד, צירף אותך לקבוצה?
לא, לא, לא.
עכשיו הוא יצרף.
כן, לא, זהו.
לא,
עכשיו הוא לא צריך.
אבל לא, 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 אבל לא.
אגב, הוא ירד, נתניהו מאוד ברצון של הציבור שהוא התפטר, הוא היה, לדעתי, בהתחלה שעשינו סקרים, על 75%.
אני חושב שזה 53%.
בדיוק, זה מה שאני שומע.
ואתם תמשיכו עם ההתבטאויות של נמל הזימי ושל לפיד, והנה דוגמה, מרב מיכאלי, אז היה, בסדר? על השביב הסיפור של הסנקציות נגד נצח יהודה. מה היא עושה? היא מצדיקה את הסנקציות.
כול?
לפיד מאשים את בן גביר וסמוטריץ', מה הקשר בכלל? זה היה בתקופתו וזה לא קשור בכלל.
אבל שים לב, אבישי, שכל תוכנית בערוץ 12 ביום שבת או זה, מסתיימת או ברעיון עם ברק, או ברעיון עם חלוץ, או ברעיון, כל הזה.
כי הימין לא מוכן להגיע לשם, דרך אגב.
מה הציבור הזה אומר? אומר, דוחפים לי את העניין הזה של, אני לא רוצה, על הראש שלכם, אני אלך הפוך.
עוד כמה שאלות לגבי הקדמת הבחירות. עדיין רוב שתומך בזה, נכון?
כן, אז אגב, כבר הפסיקו לשאול את השאלות.
אחרי המלחמה, עכשיו המלחמה, זה, כן.
כי אפרופו גם אמרת, בסיום המלחמה, לא בסיום המלחמה, אנחנו לא יודעים מתי תסתיים המלחמה, יכול להיות שתסתיים אחרי 26, כל פעם אנחנו אומרים את זה בפודקאסט כבר, מה כן. שאנחנו זה, לא יודעים. אז אם לדעתך צריך או לא צריך להקדים את הבחירות, אז זה פשוט כן או לא. 54% אומרים כן, 37% אומרים לא.
66% אבל... מצביעי גוש נתניהו אומרים לא.
לא, נכון?
לא להגדיר, נכון. להשאיר באוקטובר 26.
זה במצביעי הבחירות של 22.
אוקיי.
שאגב, כן. יש לך נתון קודם לזה, כמה מצביעי הליכוד אמרו, זאת אומרת, זה ירידה לא הליכוד, באלה זה שרוצים... כן, ירידה באלה שרוצים בחירות בגוש נתניהו? זאת אומרת, פעם יותר
כן, עצמו? כן, כן, כן.
אז אתה רואה,
כן.
זה חלק מהמגמה הזאת.
כן, קצת יותר אולי, טוב. קצת יותר. אבל גם השאלה נשאלה אחרת, תראה, כשאתה אומר ככה, יש דברים שאתה צריך, כמו שאבישי אומר, נגיד להגיש לציבור, הרבה יותר נוח לאנשים ללכת לכיוון או לא יודע, או לכיוון אחרי המלחמה. זאת אומרת, שאתה אומר, כן, צריך בחירות, אחרי המלחמה...
אחרי הניצחון המוחלט.
לא, אני לא יכולה להיות צינית. אבל באמת, שאתה אומר לציבור מסוים, שאולי לא מרוצה באיזושהי נקודה, בוא נלך להחזיר את הכדור לציבור, אבל אחרי המלחמה, עכשיו לא עוסקים בבחירות או לא בחירות, אז יכול להיות שציבור מסוים שכאן הוא אומר לא, יכול להיות שהוא אומר כן, אני בוחר את האופציה הזאת.
עכשיו תראי באיפה, אבל נתניהו פחות מתושש, וגנץ יורד בעניין ההתאמה. אז כן, דברי, מה נתניהו מול גנץ בהתאמה?
לי את ההתאמה, לא יודעת, לקחת לי את הדף.
כאן.
אצלך התפסת בציבור.
כאן, ותסתכלי בהשוואות.
כן, אז בסקר הזה זה 36% אל מול 30% של נתניהו. שנייה,
עוד פעם?
36% בהתאמה לגנץ.
6% פער, בקיצור.
מול 30%, כן.
שזה היה כבר, תסתכלי כמה זה היה בדצמבר.
כשבדצמבר גנץ היה על 45% לעומת 27%, נכון.
זה היה פער 18%.
וככל שאנחנו, נכון.
נתניהו לא עולה, אבל גנץ יורד.
שאלה אם גם גנץ רואה את זה, וזה יגרום לו לעזוב את הממשלה העתיקה שיותר מהר.
אגב, רגע, אני רק רוצה להגיד שתמיד יש התאמה, תמיד, בין המנדטים לבין התאמה לראשות הממשלה. גם כמו שגנץ ירד בהתאמה לראשות הממשלה,
אז גם הוא ירד
במנדטים. אז הוא יורד. וכן, כמו שאתה אומר, אנחנו רואים שכבר הרבה זמן נתניהו, 18-19 מנדטים שלו, גם כאן בהתאמה לראשות הממשלה, זה לא כך משתנה.
הוא לא עולה מ-29.
זה פשוט מגיע מאף אחד מהם כל פעם.
ולגבי באמת השאלה שיקי העלה, לגבי הפרישה של גנץ ואיזנקוט?
אז עדיין יותר רוצים שהוא יישאר מאשר שהוא יעזוב, לא לעזוב את הממשלה 42%, לעומת 37% לעזוב את הממשלה, כאשר מצביע גוש נתניהו לא מעוניינים שהוא יעזוב את הממשלה, 52%, ומצביע מתנגדי נתניהו, 50%, אומרים, תעזוב את הממשלה.
אגב, צריך להבין שאם גנץ מחליט לעזוב את הממשלה, מבחינת האמריקאים זה קזוס בלי. זאת אומרת, זה מפרק להם את החבילה.
אגב, המצביעים למחנה הממלכתי, 60,
המתכוונים, זה הכי חשוב, זה הכי חשוב.
מתכוונים להצביע למחנה הממלכתי, שהרי רוב המצביעים של המחנה הממלכתי מגיעים כאמור, לא רוב, אבל הרבה מגיעים, לא, מהליכוד.
כן, אוקיי. המצביעים, כן, אוקיי.
הכוונות הצבעה מגיעים,
כן, כן.
אז 61% אומרים לא לעזוב את הממשלה.
זאת אומרת, לכאורה, ואני מפקפק בזה, אבל כאילו אני אומר עדיין לכאורה, זה נורא קל מבחינת בני גנץ, לקבל החלטה להישאר בממשלה, נכון? כי אם 61% מהאנשים שרוצים להצביע, לא חושבים שהוא צריך להישאר, אז הוא חייב להישאר.
כן, אבל הוא יכול להיות פה, אני צריכה עוד פעם, תמיד אני אומרת להיזהר על הגבול הפרשנות, אבל הוא יכול להיות פה באיזושהי בעיה. כי מה שראינו שקרה בזמנו לבנט, אנחנו חוזרים על זה שהוא היה אז 21 מנדטים, אתה זוכר שבהתחלה...
שעזר לו העניין שהוא היה בחוץ לקורונה.
באיזשהו מקום, כשאתה לא נמצא בבית הטבעי שלך, הקרקע הכי יכולה להישמת לך. אז זאת אומרת, הוא נמצא לכאורה עכשיו במצב טוב, והציבור של הליכוד, חלקו עבר באמת לגנץ, אבל יכול להיות שהוא צריך לשים לב איפה הבית הטבעי שלו.
כמה פריך. אבל אני רוצה לספר לכם...
אבל תתייחס רגע לעניין של גנץ, וכאילו, אני רגע, אני לא בטוח שהוא צריך, שוב, ברמה פוליטית, לא ברמת הבטן שלי, להקשיב למה שאומר כאן הסקר. כי לכאורה הסקר אומר, זה 61, אז תהיה ראש הקדיד של הממשלה. אבל כאילו, אם בטווח הארוך יש סכנה, שמלחמה הזאת תתפס כמשהו שצריך להתרחק ממנה, כן? לא הייתי שם, לא הייתי רחוק, אז... הוא די מאבד את היכולת שלו לתפוס מרחק מהאירוע.
אז אני ממש רוצה להתייחס לנקודה הזו. אני לא קורא אס-אמסים, בסדר?
זה מה שאתה עושה עכשיו.
לא.
אס-אמסים בדרך כלל זה ספאם.
ככה הפללת אותו.
לא, לא, זה נדב קלה בדיוק לנקודה. אני לא קורא אס-אמסים, זה מושתק אצלי. פעם בכמה ימים אני פותח, זה לראות אם במקרה בטעות קיבלתי משהו מישראכרט.
או קבוצת הימין, שאתה לא רוח שייך אליה.
או קבוצת הימין, נכון.
רגע, אס-אמס או וואטסאפ?
לא, אס-אמס, וואטסאפ אני לצערי קורא הרבה יותר מדי.
כן, אוקיי, ו?
וקיבלתי הודעה מאושר ליכוד, שכתוב ככה, חבר הכנסת אושר שקלים מחזק ידו של ראש הממשלה, כנסו לקרוא את הפוסט.
כן.
אמרתי, אתה יודע.
בוא ניתן כבוד ונהיה היחידי שקורא את הפוסט.
בוא. אושר שקלים, חבר הכנסת, שלח אושר או אושר?
No, get to the point.
אושר שקלים. רגע, בקיצור, אז מחזק, מעניין מה מחזק. תמונת מצב, ישראל נמצאת כבר כחצי שנה במלחמת קיום במערכה רב זירתית. מצד אחד, ילידינו במרכאות תומכים מבחוץ, מצטלמים ומביעים אמפתיה, וכו', מצד שני לא באמת רוצים שננצח וכו', בסדר, זה שוב מה שדיברנו.
אני מקווה שיש כאילו פאנצ'ו מצליח את כל האירוע הזה של השקלים.
רגע,
רגע, רגע, רגע, רגע. ואז הוא ממשיך, בזירה הפנימית גילינו אופוזיציה מופקרת, חסרת החיות, מערכת המשפט שלא הפנימה את גודל השעה וכו', גילינו את החתרנות והתבוסנות של גנץ, אייזנקוט, שמרגע שצפו לנייר לקואליציה, רק ניצלו מעמדם כדי להפיל לממשלה, להם הצטרף החתרן והנקמן התורן יואב גלנט, שהפך לפקיד של הרמטכ"ל, במקום שינהל את המערכה, אל מול כולם עומד כחומה בצורה ראש הממשלה נתניהו. שדוחף בכל הכוח,
ניצחון מוחלט. אני אשבח את חבר הכנסת שקלים, זה רמת קארי. זה ממש רמת קארי.
שמע, אני אומר, באמת, קראתי את זה, אמרתי, מה, זה לא יודע איפה להתחיל. מה נסגר איתך? זאת אומרת, גם...
יצאת מקבוצת הימין.
לא, זה מדהים אותי, לכן ששאלתם על מה גן צריך לעשות, וזה וזה וזה.
נו, אז מה הוא צריך לעשות?
בעיניי, אני לא מחזיק ממנו כאיש ביצוע, או כלא יודע איזה אסטרטג, או כל דבר שיש בו איזה משהו עם תוכן, אבל הוא כל השפיות, כל עם קוף. וטוב שהוא יישאר, אני חושב...
אבל אם אין השפעה על השפיות הזאת?
אני... קודם כל, אני חושב שיש השפעה, כי אתה לא יודע מה היה קורה אם לא היה, בסדר? ובסופו של דבר, קבינט המלחמה, שאני חושב שכל הקונספט הזה הוא קונספט נוראי, לא, הוא נוראי ברמה המשטרית.
ברמה המשטרית כן, אבל כשהקבינט הכללי נראה כמו שהוא נראה, אז
שוקר. נכון, נכון, לא, אבל אני אגיד לכם, יקי ונדב, זה גם קצת ביצה ותרנגולת, כי ברגע שאתה מנטרל, את הקבינט המדיני, והוא הופך להיות סתם, סתם שעה של פריקה, כל שר, זה מדהים מה שנתניהו עושה בקבינט המדיני, אני אגלה לכם מה קורה שם, הוא פשוט נותן לכל שר, כך עכשיו דקה דבר, והוא לא מקשיב, אף אחד לא מקשיב, סתם, אתה יודע, זה רק מכונת התמלילים של אחד השרים עובדת, וזהו, זאת
אומרת, שר שאנחנו מאחלים לו בריאות איתנה, ומבקשים לוודא שהוא לא יעבור באור אדום, כן.
לא יודע למי דיברת, לא יודע אם התכוונת, אני מתקשה להאמין
שהוא יעשה כזה מפסה מופקר, כן?
כן, אז אני אומר, אז זה ביצה ותרנגולת, כיוון שאין לגוף הזה שום השפעה, אז הוא גוף שמטריל את עצמו.
כן, יאקי, מסקנותיך מהמספרים עד כה.
תה, אני חושב שההישארות של גנץ בממשלה מבטיחה לעת עתה את התמיכה האמריקאית.
אבל כמה יכול, בואו, אני באמת שואל, כאילו,
אני מסכים,
זה כאילו,
אני מסכים, בסופו של דבר,
אתה יודע, אחרי חודשיים שהוא היה שם, הוא יכול להגיד, הנה, אני, בלעדיי ובלי אייזנקוט, לא הייתה קוראת העסקה שקרתה.
אם אתה שואל אותי את התפיסה היסודית שלי, וזה פה, אם דיית שואל אותי את התפיסה, אז אני חושב שכל מי שקשור למחדל הנוראי הזה של השבעה באוקטובר, לא משנה אם קוראים לו הרמטכ"ל, או ראש שבק, או ראש הממשלה, צריך ללכת. ולכן, בחירות בסופו של דבר, הסכמתי עם ההנחה הזאת שבחירות צריכות להיות אחרי המלחמה, אבל אחרי המלחמה כן, לא אחרי הניצחון המוחלט. ואחרי המלחמה, לצערי אני אומר את זה, אנחנו כרגע אחרי המלחמה, ואחרי המלחמה זה אומר שאם היו קובעים תאריך מוסכם לבחירות, שמקובל על כולם, בסופו של דבר זה היה גורם לשקט במסגרת הפוליטית פה, ולניהול יותר נכון של המלחמה.
אני תומך בכך שנלך לבחירות בטווח של, לא יודע.
תוציאו לי כותרת, מתי? בטווח של כמה?
שנה זה כבר כמעט...
שנה? לא, תודה רבה.
תשמע, מה אתה רוצה?
אני חושב שלא יכול להיות עולם שבו אין בחירות עד, באמת, אני אומר כאילו, גבול עליון רחב רבתי, 31 במרץ 25.
בסדר, אז מה ההבדל בינינו?
10 חודשים.
לא הבנתי, איך...
כל חודש פה קובע.
לא, אתה אומר שנה, זה חודשיים
ההבדל. לא, אבל אני אומר, אבל סתם האמירה...
אפילו פחות.
גם איך יכולה להיות עסקה, בסדר? בזמן שאנחנו בעיצומה של מערכת בחירות, זה מופקר לכל כיוון, ואנחנו על סיפה של מלחמה בצפון.
רגע, אבל לא נגענו אולי בשאלה הכי גדולה שהיא הפוליטית בסופו של דבר, האם גם לנתניהו יש איזושהי תוכנית יציאה בסופו של דבר, כי אנחנו מדברים על גנץ, ואנחנו מדברים על בן גביר, ואנחנו מדברים כולם, שאלה אם, ואני שואל אתכם כמומחים לעניין, האם לנתניהו יש, ותוכנית היציאה היחידה שאני רואה אצל נתניהו, זה בסופו של דבר ללכת על העסקה הסעודית הזאת, רק מתוך הנחה שאם הוא חושב על המורשת שלו, אז הוא אומר, בוא נלך על העסקה הסעודית, זה נושא טוב ללכת אליו לבחירות.
יש לזה זמן כבר?
יש רק שאלה אחת פה, כי ללכת על העסקה הסעודית צריך להיות ברור לכולם. כל מי שחושב שזה רק איזה מספתיים של מדינה פלסטינית, הוא טועה. זה הרבה מעבר למספתיים בנושא.
טוב.
אבל זה אפשרי פי?
אני רוצה לשאול אתכם.
אפשר להספיק?
למה לא? אם נתניהו אומר, אם הולכים עכשיו, בהנחה שהחמאס יגיד כן על עסקת החטופים, ואתה הולך על עסקת חטופים, תוך חודש יכולה לצוץ העסקה הסעודית הזאת, הולך לקונגרס ומאושר, כן.
אז אני למען הפרוטוקול רושם, שום דבר שכרוך בזה שנתניהו יוותר על הבייס, לא יקרה. זו הערכתי. טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם לגבי...
סגרת את העסקה הסעודית.
כן, נכון. הלוואי ואני אתם. הלוואי ואני אתם.
שאומר שכן צריך להיות בחירות, כי אז בעצם יש פה, כמו שאתה אומר, ביצה ותרנגולת, אני צריך לומר, אי אפשר לעשות עסקה כשאין בחירות, כי אז במשרד אחד אי אפשר...
הלוואי שהיה אפשר לעשות סקר באומן של...
טוב, אינן... לא, אני רוצה לעבור...
לא, רגע, משפט אחד, רק שאני חושב שזו שאלה אדירה, אדירה, האם הולכים עכשיו לעסקה או לא הולכים לעסקה, אם היה אפשר לעשות משאל עם באופן פשוט וקל...
משאל עם, פשוט משאל אמיתי.
כן, כן, זה, אני חושב שזה...
לקלפיות על...
אבל כשאני חוזר להערה שלך בתחילת הפודקאסט, איזה שאלה אתה מציב פה? כי זה לא...
לא, אתה, הוא... לא, אתה, לא אתה מציג להם...
את כל העסקה.
את כל העסקה. האם אתה תומך בעסקה, כן או לא. זאת אומרת כן. שהציבור... כי אני חושב שזה, שהשאלה האם הולכים על עסקה או לא הולכים על עסקה, היא שאלה פי אלף יותר חשובה מאשר אם נתניהו יהיה ראש ממשלה או גנץ יהיה ראש ממשלה.
אני כבר אקצר לך את השאלה. השאלה היא האם בסופו של דבר, אם אתה הולך על העסקה הסעודית או לא הולך לעסקה הסעודית, זה האם אתה תומך בהקמת מדינה פלסטינית. ואני חושב שאחרי השבעה באוקטובר, אם עדיין אתה עושה את השאלה הזאת לפני השבעה באוקטובר, אז אולי היו אחוזים אחרים אחרי השבעה באוקטובר.
טוב, יאללה, אני רוצה לעבור לנושא הבא, יום הזיכרון ויום העצמאות. אז קודם כל, לגבי יום הזיכרון, פורסמה היום רשימת השרים שינעמו בתי העלמין השונים, ואתה חושב שמישהו כאן רוצה להביע את עמדתו, אולי היה רצוי שהשנה הם פשוט יוותרו על...
שמע, אין לך בושה.
למה?
זה, לא, באופן כללי.
כן, אוקיי, 100%, אבל למה בהקשר הזה?
ככה, כי...
הוא עד הפועל בסופו של דבר, כן?
לא נשארה כבר, כן.
תמיד עד הפועל. אני אגיד לך ככה, למה אתה לא שואל האם ראוי שהרמטכ"ל יהיה? אחרי מה שהיה, האם ראוי שראש...
פוליטיקאים מייצרים יותר אווירה של...
לא, זה כי אתה מייצר את זה, כי אתה מייצר את זה. בסדר, אין לי שום סנטימנט כלשהו, תעזוב את המנטוס.
למה? תן לי סיבה אחת למה.
בדץ חתם סופר אם אתה מקפיד.
כן.
אני אומר, אתה יודע, יש אנשים שאחראים הרבה יותר למחדל מאשר גולדקנופ, בסדר? או אשר... מסכים איתי, נכון? ואליהם, אף אחד לא אומר בכלל שאלה, רגע, האם אלוף פיקוד דרום יהיה שם?
אני אמשיך את הישי.
ועוד, אני אומר, השאלה הזאת היא במהותה מפלגת. אני נמצא בהרבה דברים שמעצבנים, מעצבנים אותי, אני מרגיש גועל
להיות. אתה יודע מה הפריע לי? אני אגיד לך מה הפריע לי. הפריע לי שלא ראיתי בכל הלוויה, בכל חטוף שחזר, לא ראיתי את הנוכחות הפוליטית. לא ראיתי את הנוכחות הפוליטית שמחבקת את החטופים.
כן, כל פעם כשהוא מגיע לכאן,
בדיוק. אוי, די, 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 די. כי הוא מרווה.
לא, 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 רק אני אגבור את
התיאור. תהיה מנש, תהיה בן אדם, תרכין ראש, תרכין ראש. נו, באמת, עשה לי טובה.
אגב, דווקא...
אף פוליטיקאי כאן לא מרכין ראש ואומר, אוקיי, כן, אני לוקח את
הנכורה. אבל לכן אני אומר, שכמו שכל פוליטיקאי צריך להיות נוכח בכל הלוויה, לצערנו הרב, ובכל חטוף שחוזר, ככה גם בתקסים, כל פוליטיקאי צריך להיות נוכח, כי בסופו של דבר...
אגב, זה גם קבלת אחריות.
נכון, בדיוק, זה קבלת אחריות. גם יש הרבה ביקורת, הם צריכים להיות שם.
מה עמדתך לגבי יום העצמאות, בלי שיש לך מספרים, נגיד, יום העצמאות?
אם לחגוג או לא לחגוג?
לא יודע, כאילו, אתה יודע, לציין את יום העצמאות צריך, נכון? זה לא עניין שצריך, זה רוצים, כן? אבל השנה זה קשה.
תראה, לי קשה באופן כללי עכשיו בכלל, לכל המסיבות, אם זה גם השמחה סביב... החגים, ושהיה פורים, והיה, אתה יודע, יום עצמאות, יש פה איזשהו עניין. אני חושבת שאנחנו בסוף מדינה שצריכה להרים ראש מצד אחד, וזה יום עצמאות, וחשוב לציין אותו, חשוב לציין אותו. מצד שני...
אבל זה לגיטימי גם שאנחנו בשנת אבל.
לא, כן?
נכון, אבל חשוב לציין אותו, זה חשוב.
כן.
אני חושבת שאנחנו מדינה שצריכה להרים ראש.
זו המילה מה שעדי אומרת, חשוב לציין, לא לחגוג.
אבל מפה ועד לחגיגות, כן? אני חושבת שיש בזה, כשיש חטופים שלא חזרו, כשיש חיילים שנהרגו, חיילים שנפצעים, ומשפחות שיושבות בבית וחרדות לגורל ילדיהם
וילדיהם. בוא נבנה על זה שעד יום עצמאות יהיו חטופים שיחזרו. בוא נבנה על זה.
אז בעזרת השם, אני אגיד רק משהו אחד שראיתי לפני, הנה, מצאתי את זה בדיוק, שאלמנה של אביעד כהן, השם יקום דמו, שנפל בקרב בעוטף עזה, אז היא כתבה על הדלת ביתה, אתה יודע מה, אני מתנצל שאני מתרגש, אז תקרא אתה.
אוקיי.
היא כתבה את זה בפורים, על הדלת של הבית.
פורים שמח. לבית הזה אתם מתבקשים להיכנס בראש מורם ובקומה זקופה, אז להתמלא בעוז ובשמחה, ורק אז לדפוק בדלת. יש פה משפחה של גיבור, שבחייו ובמותו הפיץ אור ותקווה גאה בכם. זאת אשתו של אביעד כהן, אלמנתו. של אביעד כהן.
אז אני אומר, הדבר הזה כאילו שכמה שיהיה יותר גרוע, וכמה...
רק נגיד שאבישי דומה עכשיו, כן?
נו, מה אתה עושה לי פה?
צריך להגיד את זה שהוא דומה,
כאילו. בסדר, זה לצופי היוטיוב, כן.
אל תעשו לי פה שמן.
למה, זה חשוב, זה טוב.
טקסט מרגש, מה זה, כן? טקסט מרגש.
טוב, אני אצור לדבר, אבל אני אגיד, הדבר הזה שכאילו שלא צריך...
אבל זה קשה לחגוג, נו, מה אפשר לעשות? אנחנו בני אדם, נו, מה אתה יודע?
אבל גם קשה... לא חושב שיצא משהו מבסה, בסדר? כאילו, אווירה, עכשיו אתה צריך להיות בבסה. מישהו שהוא עצוב, אז הוא, זה לגמרי, לגמרי לגיטימי.
כל שנה, נגיד, אבל, הדבק הזה בין זיכרון לעצמאות.
נכון, אבל נניח לא חוגגים, לא חוגגים את פסח. וזה, התחושה שלי שזה מין, כאילו, מין עונש כלפי הממשלה. כלפי ל... רגע, 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 לא, השנה אנחנו לא נחגוג את פסח. ואני אומר, מה... את מי אתה מעניש פה?
אני חושב שזה עניין של בטן, זה לא קשור, זה נגיד לא קשור.
לא, אני אסביר לכם את הדבר הזה. פסח זה חג אימהות, זה לא סתם עכשיו אנחנו אוכלים מצות ואנחנו שרים הנשתנה.
אז אתה יכול להביא לאנשים,
אבל
אנשים יכולים להביא לאנשים שבשבילם.
אגב, ראיתם בנטפליקס את משה?
ואין חירות לחלק מהאנשים.
לא, אבל גם...
אף אחד לא מתייחס.
מה את אומרת?
ראיתם בנטפליקס את משה? את הסדרה?
לא, אבל אני מתנצל שלא ראיתי. אני אומר, אבל...
אתם יכולים לראות עדיין.
אני אומר, אבל גם בשואה חגגו את פסח, וגם בתוך כדי הפרעות של תח ותת, וגם פרעות במרוקו ובעוד 1,000 מקומות.
נכון, זה חשוב לציין, אבל השמחה היא שמחה אחרת, אין מה לעשות.
נכון, חד נשמעית, אבל איך נפתח את האגדה? זה חלק שנדב עדיין ער ואומר אותה.
הלחמניה.
ואחר כך מה אנחנו אומרים?
מה נשתנה?
לא, 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 הלחמניה.
די אכלו, הוותנה.
השתב, שנה הבאה, אנחנו אומרים, בני חורין, זאת אומרת, נכון, אז אנחנו אומרים שנה הבאה בארד ישראל, אז... אנחנו פותחים פה בזה שעכשיו אנחנו עבדים, אבל אנחנו מציינים את השמחה של יציאת מצרים, כי אנחנו רוצים שוב להיות ב...
אני חייב להגיד לך כזה דבר, אני חושב, שוב, אני לא יודע איך זה ייראה באמת, אבל שההחלטה מעבר לזה, כמובן שהפעם זה יהיה מוקלט, וזה יהיה בלי קהל, ואני מתאר לעצמי שזה יהיה מאוד מאופק, ואני מקווה גם שזה יהיה מאוד רגיש, טקס המשואות, זה דבר ראוי, כן? אי אפשר לעשות אותו כמו כבכל שנה, כן? אי אפשר לטמון את הראש בחול, זה מה שאני אומר, כן? ולא דין יום העצמאות, שכל מהותו לחגוג את המדינה שלנו, והמדינה שלנו עברה את השנה קשה בתולדותיה, כדין פסח או חג דתי.
חד משמעית, אני
רוצה... אבל אני רוצה רגע...
גם פסח, אגב, אתה חוגג בבית, יום עצמאות...
נכון,
אתה... אבל אם אנחנו כן רוצים בנימה אופטימית, ואנחנו חייבים להיות אופטימיים, כי אנחנו גרים בישראל, זה must. אני חושב שכן להסתכל על הדור הצעיר שהתגייס בצורה כזאת יוצאת דופן, ולחלוטין אפשר לקרוא לו דור הניצחון. ובמונחים מסוימים, הוא דור ניצחון מוחלט לכשעצמו, כשהוא עומד באופן אבסולוטי, כי זה דור שהוכיח את עצמו בגבורה, כל התיאוריית קוראה הכביש...
זה בדיוק ההבדל בין הדור הבא אצל האמריקאים, שאתה רואה איזה נכון, באמת ג'אנקי נכון, שם, לבין...
נכון, נכון, כ... נכון. לא ראית את כל הווק, ואת כל הטיק טוק, ואת כל הפרוגרסיבנס. ראית דור שפשוט בא בהמוניו, התגייס לטובת, להגנת מדינת ישראל ואזרחיה, ואתה יודע, באמת, צריך כל יום להזכיר לעצמנו, ואתה יודע, תמיד אומרים, בוא נרכב על כתפיהם של ענקים. במקרה הזה, הענקים זה הדור הצעיר הזה, שהוכיח כמה הרבה אופטימיות יש במדינה הזאת.
ואני אמשיך אותך, ואני אחזור על מילותיו של אוגדונר 98. תהיו ראויים להם, כן? נכון. תהיו ראויים להם. בואו נשתדל. טוב, מה עוד? מישהו, כן? יש לי עוד מישהו שונות?
יש לי שיר לסיום.
כן, שיר לסיום, כן.
נכון, כי אמרת בהתחלה שאין שיר.
כן,
שיר. אתה יכול לשים את אריק איינשטיין, אמרו לו.
מה, די, תניחי לי, באמת.
לא, אמרתי שכתבו שיר, כן? שיכתבו שיר.
אגב, הנה, בדיוק על הנקודה הזאת, עכשיו נניח הניצחון של מכבי תל אביב
בכדורסל.
בכדורסל.
כן. כאילו לא מספיק לנו, כאילו לא מספיק לנו, כן.
אתה אומר, מה עכשיו שמחים, מה זה, מה שייך? וזה לא גישה בריאה לחיים.
לא, אבל זה ספורט, זה קומיק ריליף, נו, זה משהו אחר, זה לא, זה לא כמו, כאילו, אתה יודע.
הדבר הזה
של... אבל איך הכנסת יפה את מכבי תל אביב לנדב, זה נורא יפה,
כאילו תוך כדי מסר מסוים.
מסר מסוים באופטימיות וחגיגות.
אני כבר ארבעה ימים דרוך. אין בן אדם שרואה אותי שלא דורך עליי. אני כבר
באמת... אתה יודע, נדב התקשר אליי אתמול באמצע המשחק, שאני יושב...
של
מכבי, אני כולי בזה לראות את מכבי.
שהוא מכביסט.
ונדב מתקשר אליי, אמרתי לו, טוב, נדב, אנחנו יודעים שאתה לא אוהב את מכבי. הוא אומר, זו שנה כל כך נוראית שלא רק שהפועל תירד ליגה, אלא גם מכבי תיקח את היורוליג.
ואת האליפות בכדורגל.
ואת האליפות בכדורגל. ובנימה אופטימית זו?
כן, כן, כן.
יהיה טוב, יהיה טוב. אני אתקן אתכם פעם הבאה לגבי הקבוצת וואטסאפ שדוד...
כן, תביא מידעים מה...
וגם חי שקלים, מה חי שקלים אומר?
אופה, יפה, כן. טוב, יאקי דיין, עדי גבע, אבישי גרינצייג, תודה רבה לכם. זה היה פרק 189, ואנחנו נהיה עם פרק 190 בשבוע הבא. ביי, להתראות.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.